אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מה גורם לנו לפעול בצורה לא הגיונית? מחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב מצא לראשונה מנגנון עצבי שגורם להתנהגות לא רציונלית, אבל בתוליים. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Nature Communications, והוא נערך על ידי פרופסור עודד רחבי מהפקולטה למדעי החיים, דוקטור דינו לוי, חוקר נוירו-כלכלה, מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שניהם חברי סגל בבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטה, והדוקטורנט גיא טייכמן, ושלושתם נמצאים כאן איתנו. מיד נברר מה גרם לתוליים לפעול בצורה לא רציונלית, ומיד גם תלמדו לשלוט בווליום, זה במקום הזה שאתה מתחבר בדיוק. אתם תשלטו בזה בעצמכם. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שבוע חדש, אני דודו ארד, היום שלל לענייני מדע והידע, וגם המחקר המסקרן שעוסק בחוסר ההיגיון או חוסר הרציונליות של התולעים, ונעסוק בעוד עניינים, מים בססון במאדים, מפת מים של כוכב הלכת מאדים, פורסמה על ידי סוכנות החלל האמריקאית נאסא, כדי שהאסטרונאוטים שינחתו שם יוכלו לשתות, אבל גם להפיק דלק, וגם סבתא מפנקת גם של ווילי. חוקרים באוניברסיטת ניו יורק גילו שלסבתא של הלוויתן הקטלן, או האורקה, אותו יונק ימי שחור לבן מלשחרר את ווילי, יש תפקיד משמעותי בחיי הנכדים. סבתאות בקרב הלוויתנים, גם במציאת מזון, אבל לא רק, וזה קורה כמובן בשנים שבהן הסבתות הלוויתנות או לוויתניות כבר לא פוריות. וגם האם אפשר לרפא מחלות נפש בעזרת מציאות מדומה? מיד, וגם באוסטרליה, שריפות ענק שגרמו לפליטת מחצית מכמות גזי החממה שפולטת המדינה בשנה. כך פורסם בגרדיאן בסוף השבוע הזה, גל חום צפוי לפקוט את אוסטרליה. השבוע סיעי החום צפויים להישבר, אנחנו מדברים על מצב בו מתחילת ספטמבר, גל השריפות הזה גרם למותם של שישה בני אדם, עשרות בתים נהרסו. אנחנו מעדכנים, ואצלנו אתמול בלילה מטר מטאורים שנקראים ג'מינידים, הוא הגיע לסיאו. אור הירח שהיה כמעט מלא קצת הפריע לראות את המטאורים, ובכל זאת על פי הדיווחים המראה היה מרהיב. קצב המטאורים מוערך ב-120 מטאורים בשעה. נזכיר שמדובר בסך הכל בחלקיקי אבק שנכנסים לאטמוספירה ונשרפים, אז אין מה לסמוך על הדבר הזה בכל מה שקשור למשאלות. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לוי, קיר המפיק אוהבי שמי על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, תודה לרד חסון שנמצא כאן. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. מיליון דברים יש לנו במאדים, באוסטרליה, all over the universe, אבל בואו נתחיל מהתולעים. מחקר חדש קובע שגם תולעים פועלות בצורה לא רציונלית. בואו נדבר עם מי שערך את המחקר הזה, פרופסור עודד רחבי, דוקטור דינו לוי והדוקטורנט גיא טייכמן. מה רציתם מהתולעים, ובעיקר, מה זה בעיניכם התנהגות רציונלית?
אז מה זה התנהגות רציונלית? תכף דינו יסביר. אני מומחה לתולעים, ואני יכול להסביר למה...
אתה עוסק הרבה בתולעים, נכון? למה דווקא התולעים האלה?
אז אנחנו לא מתעסקים רק בתולעים, אבל הרבה איתם, כי הם מודל מאוד טוב להמון דברים בביולוגיה. אז למשל, המוח שלהם, מערכת העצבים שלהם, נורא נורא פשוטה. יש להם רק 300 נוירונים, 300 תאי עצב.
ואצלנו הרבה יותר
טוב. אצלנו זה יותר מ-100 מיליארד כנראה.
כן.
וגם אנחנו יודעים איך כל הנוירונים מחוברים אחד לשני. זאת אומרת, כל נוירון יש שם, אנחנו מכירים אותו ממש אישית, אנחנו יודעים איך הוא התפתח, ואנחנו יודעים איך כל הנוירונים מחוברים אחד לשני. יש לנו מפה של מערכת העצבים, כמו מפה של המטרו, שאומרת לנו איזה נוירון מדבר עם איזה נוירון.
אז מאוד נוח לבצע ניסויים ולראות מה נדלק שם, מה
נכון, עכשיו גם באמת
עובר שם, כן.
נכון, התולעת שקופה, אז אפשר ממש לראות את הנוירונים יורים בכל מיני אמצעים משוכללים.
To go to be true, הכל כן. למה אנחנו קוראים.
אפשר אפילו להפעיל את הנוירונים של התולעת על ידי אור, על ידי זה שמכניסים לשם תעלות שנפתחות על ידי אור, בכל מיני אורחי גל שונים, וככה אפשר לגרום לתולעת ללכת קדימה, אחורה, להטיל ביצה, לשלוט בה כמו מכונית בשלט רחוק.
כן, אתה ממש אל חי של חוות התולעים הזו, זה מה שאתה רוצה איתם.
שם אנחנו, כן, יש לנו כוח.
אז בוא ספר לי, קודם כל, מה גרם לכם לעסוק בחוסר רציונליות, ומה חוסר רציונליות? זאת אומרת, האם אפשר להגדיר התנהגות שלי כרציונלית, כלא?
אז אני כנראה לא הייתי הולך להתעסק עם חוסר רציונליות, אם זה היה תלוי רק בי, אבל יצא לי לפגוש את דינו, באיזשהו אירוע של אוניברסיטת תל אביב, ושם התחלנו לדבר, זה היה לפני יותר משש שנים לפי דעתי, מה אפשר לעשות ביחד, וביחד חשבנו על הרעיון הזה, ודינו הוא המומחה לכלכלה, אני לא הבנתי מזה כלום לפני, אבל גם מה זה רציונליות ואיך חוקרים את זה, עדיף שהוא יסביר, אני חושב.
טוב, אז אנחנו שמענו את פרופסור עודד רחבי, שעוסק בתולעים, דוקטור דינו לוי, מהי רציונליות?
אז רציונליות, אנחנו מתכוונים לרציונליות כלכלית, זאת אומרת, אפשר להגדיר רציונליות בכל מיני אופנים. הרציונליות שאנחנו מדברים עליה היא רציונליות כלכלית, כאשר אפשר לסכם את זה בצורה מאוד בסיסית, כעקביות בהחלטות. עכשיו, זה בעצם סדרה של אקסיומות, שמניחים אותם שהאדם אמור להתנהג ככה. זה בעצם איזושהי תיאוריה שאומרת, אם יש לי אין סוף ידע, ויש לי את כל הזמן שבעולם, ואני יכול לחשב הכל, אז אני אמור להתנהג בצורה עקבית, תמיד בהחלטות. מה הכוונה? שאני תמיד תמיד, אם אני מעדיף את א' על ב', אז בכל מצב אחר, אני אמשיך להעדיף את א' על ב'. כלומר, אם אני מעדיף תפוח על תפוז, אני תמיד יעדיף תפוח על תפוז. אקסיומה נוספת, מעבר לעקביות הזאת, זה אומר שאני תמיד יעדיף יותר על פחות. זאת אומרת, אם אני אתן לך $100, אין סיבה שלא תעדיף $100 על $50. כל בן אדם שאמור להיות רציונלי.
אלה מצבים שבוודאות, אחת דיברת על עקביות, באמת אם אני בוחר ב-X, זה סביר להניח
שאני תמיד אבחר ב-X על פני Y.
אלא אם כן אני של גיוון, ואז אולי רציונלי.
נכון, אבל השאלה, זה גיוון, ברגע שאם אני מגוון ואני מחליף, אז זה אומר שיש לי תועלת נוספת מעצם זה שאני מחליף.
כן.
אז זה אומר שבעצם, אז התועלת שאני מחשב היא בעצם הערך של הדברים שעומדים לנגד עיניי, אבל גם אני מקבל תועלת מזה שאני מגוון. ואז זה עדיין יכול להיחשב כרציונלי. אז מה שאנחנו רצינו לבדוק, זה בעצם את ההנחה המאוד מאוד בסיסית הזאת, האם אנחנו, או גם האם ובאיזה מצבים, אנחנו מתנהגים בצורה רציונלית, ומתי אנחנו לא. עכשיו, אפשר לעסוק בכך בבני אדם, ואפשר לעשות, ועושים את זה הרבה, ובמשך הרבה מאוד שנים רואים באיזה מצבים בני אדם מתנהגים בצורה רציונלית, ובאיזה מצבים הם לא. אבל זה בסך הכל ברמה ההתנהגותית, ואנחנו רצינו להבין את המנגנונים הביולוגיים המאוד מאוד בסיסיים של התנהגות לא רציונלית.
אנחנו מוגדרים כיצור רציונלי?
אז תלוי מתי. ברוב המצבים אנחנו עדיין מתנהגים בצורה רציונלית כפי שהאקסיומות הכלכליות מניחות. כמובן, יש מצבים שאם אני קצת משחק עם ההקשר או עם המחירים, או עם הצבעים, או עם מי מציע לי את האופציות, או איך אני שואל אותך את השאלה, אני יכול לגרום לך להיות לא עקבי ולהיות לא רציונלי. אז יש הרבה מצבים שאנחנו לא רציונליים, ורצינו לראות מתי אנחנו רציונליים ומתי אנחנו לא, אבל כמובן ברמה הביולוגית הבסיסית, ולכן עשינו את זה בתולעים.
יש גם יש ערך לאנשי שיווק במחקרים כאלה שעוסקים בחוזר רציונליות.
בהחלט, ולכן אני יושב גם בפקולטה לשיווק, והרבה מאוד...
ללמד אותם איך מרמים את הציבור.
לא הייתי קורא לזה לרמות, אבל זה להשתמש בחסרונות שלנו, זאת אומרת, בחיסרון שלנו כבני אדם, וכיצד המוח שלנו עובד, בכדי לגרום לך... לא, לקנות את מה שהם רוצים ולא של המתחרים.
ברור,
או שתשלם קצת יותר.
ודאי, ודאי. מי מאיתנו קונה בצורה רציונלית?
שוק חופשי לגמרי.
שוק חופשי.
עכשיו, רק נקודה נוספת שהייתי רוצה להדגיש לגבי רציונליות, יש הרבה פעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שאנחנו מדברים על אי-רציונליות, זה שבן אדם הוא לא נורמלי, הוא לא הגיוני. אם, מבחינה כלכלית, אם בן אדם מחליט ללכת כל היום על הידיים, שיבוסם לו. זה
לא,
בסדר.
אני רוצה לחשוב, יש אנשים כאילו... שאומרים, אני לא רוצה פנסיה. יש כאלה שאומרים, אני כן רוצה... זאת אומרת, אני
בסדר.
לא יודע...
אם מישהו אומר, אני לא רוצה פנסיה, אבל הוא יודע את המשמעות, והוא אומר, אני רוצה עכשיו לבזבז את כל הכסף עכשיו, זאת לא התנהגות לא רציונלית.
הבנתי.
ואם אני מחליט לסובב ברחובות ולצרוח כל היום, אם אתה עושה את זה כל הזמן בצורה עקבית, זה, אני לא יכול להגיד שזה... אתה לא רציונלי מבחינה כלכלית. יכול להגיד הוא משוגע, הוא לא יודע איך להתנהג.
כן, קודם כל, באמת כלכלית זו המילה פה.
זה החשיבות, כי מה שהיתרון של זה, זה שזה יש אקסיומות מאוד ברורות, ואני יודע מתי אני חורג מהם ומתי לא. וכשההגדרה ברורה, אז אני יכול לחקור את זה מבחינה מדעית מדויקת.
אוקיי, אתה רוצה להוסיף משהו, דוקטורנט גיא טייכמן? אתה גם חלק מהעניין, לא?
כן.
שמענו פה את קולם של הקברניטים, שישמעו שאתה פה גם. מה אתה עשית במחקר הזה?
אז אני...
הוא עשה הכל בתכלס.
באמת?
אנחנו לא עושים ניסויים.
תמיד במעבדתו של, ויש מישהו שעובד עם...
אנחנו שותים קפה.
כן. אז מה עשית? אתה התעללת בתולעים?
אז אני, יחד עם עוד כמה סטודנטים, אלה שעשינו את ההתעללות בתולעים בפועל. כן. זה דרור כהן ומשי וולוביץ' במיוחד, שהופיעו את המחקר ביחד עם גיא.
אז בואו ספרו לי מה קרה עם התולעים, זאת אומרת, איך הוכחתם שהתולעים פעלו בצורה לא רציונלית ומה גרם להן לפעול כך?
אז תולעים מנווטות בעולם בעיקר באמצעות חוש הריח. אז אנחנו נתנו להם לקבל החלטות בין ריחות שונים. אנחנו, בגלל שאנחנו מכירים מאוד טוב את התולעים ואת מערכת העצבים שלהם, אנחנו יכולים לדעת לכל תולעת בדיוק איזה ריח נקלט באיזה תאי עצב. אנחנו יכולים בעצם לבנות לה מין אופציה בחירה. אנחנו יכולים לתת לה ריח א' וריח ב', לראות מה היא מעדיפה יותר, ולהוסיף איזשהו ריח ג' ולראות אם זה גורם לה להחליף את העדפה שלה, ופתאום לאהוב יותר את ריח ב' על בני ריח א'.
אוקיי, רק אני אוסיף, אחד מהאופציות שאפשר לבדוק, האם גם בני אדם מתנהגים בצורה רציונלית או לא, זה נניח אני נותן לך שתי אופציות, תפוח ותפוז, ואתה מעדיף יותר תפוח על תפוז. עכשיו, לפי האקסיומות בכלכלה, אם אני מוסיף עוד משהו לאופציות, למשל הגס שאני מאוד מאוד לא אוהב, זה לא אמור לשנות את יחס העדפה שלך בין תפוח לתפוז.
נכון.
כי זה סתם משהו, בכלל זה לא אמור להיות רלוונטי.
ובכל זאת שם זה קצת שינה.
וזה משנה גם okay. למשל בחנויות, אם נכון. אני אשים לך מוצר זול ויקר, ופתאום אני אשים מוצר מאוד מאוד יקר, אף אחד לא יקנה את המוצר המאוד יקר הזה, אבל עדיין זה יכול לשנות את יחס העדפה, שאם בהתחלה העדפתי את המוצר הכי זול, עכשיו פתאום אני אעבור ויבחר את המוצר האמצעי, כי הוא כאילו קצת פחות יקר. דברים מהסוג הזה, זאת אומרת,
כולנו
בהקשר...
כולנו תולעים בצלחת פטרי.
כן, קצת די, יותר מפותחות.
מעניין, זה נכון, זו
כן, טענה. זה קורה. אז,
כן,
זה אז מה שעושים וזה... באמת בכל תפריט של מסעדה.
כן.
ובכל...
בכל מקום, ברור, כן. יש לנו את המזרן הזול, המזרן הזה, אבל ההוא זה...
סופר דופר.
לא בשבילך. כן, זה רק לשירים שישנים ממש טוב, בדיוק, ואז אתה מתעמת, נכון? מצחיק מאוד. אוקיי, אז מה עשיתם? אוקיי, נתתם... כן, בבקשה. זהו קולו של פרופסור רחבי, בבקשה.
שבדרך כלל שמנסים, אז באמת ראו שבני אדם שמבלבלים אותם ככה טועים, ובוחרים אחרת ממה שהם התכוונו.
כן.
או לא קונסיסטנטים בבחירות שלהם, אבל בדרך כלל שבאים להסביר את זה, כלכלנים או פסיכולוגים, או אנשים שחוקרים קבלת החלטות, אז הם אומרים שזה נובע מכל מיני דברים כמו חרטה, או התערבות של רגשות, או קלשס בין מרכזים מוחיים כאלה ואחרים.
נכון, באמת, כשמסבירים חוסר רציונליות, אפילו כלכלית בקרב בני אדם, בדרך כלל אומרים, אנחנו, זה מהבטן, מהראש, מהרגש.
אבל ההסברים האלה הם לא מאוד מנגנונים.
כן.
זה הרבה מילים, ויכול להיות זה נכון, יכול להיות שלא, אבל אנחנו רצינו לראות ממש איך זה מיושם בנוירונים, במעגלים העצביים, ולמצוא איזה חוק שממש אפשר... למדל אותו ולצפות מתי זה יקרה ומתי לא, ולהבין איך זה קורה.
זאת אומרת שהטענות האלה בקשר לרגש שמתנגש עם איזשהו היגיון, אלה לא טענות מדעיות.
לא יודע, זה תלוי ברזולוציה ואיך אתה מסתכל על מדע, אבל אנחנו...
אבל לא.
אבל לא, כן. אני הייתי אומר לא.
לא, זה נשמע סיסמה.
זה שיח של שהוא נחמד בשפה באופן כללי, בפסיכולוגיה, שיש לי שתי מערכות, והרגש והקוגניציה, אבל אין שום עדות מדעית שככה המוח עובד. אנחנו לא בדיוק יודעים להפריד בין רגש לקוגניציה.
בסופו של דבר זו פונקציה שמולידה את ההחלטה שלה. מה קורה שם בפנים? טוב, אתם יודעים בקרב מאוד.
גם כשאומרים החלטה קוגניטית, גם כשאני פותר שאלות במתמטיקה, הרגש משחק תפקיד. אני מתרגש, אני חושב, כל הדברים האלה פועלים ביחד בו זמנית.
מתמטיקה זה בעיקר רגש, ואחרי שאתה מתגבר על התקף החרדה.
נכון, ואז אתה פותר את הבעיה. עכשיו, כל דבר, אנחנו יודעים בהרבה מאוד מצבים, או כמעט בכל מצב, שרגש נכנס למערכת, משפיע על ההחלטה בכל מצב, ולכן ההפרדה הזאת היא הפרדה מאוד מלאכותית. אין דבר כזה לחשוב מהבטן, זה משהו שהוא לא הגיוני, או שהמאבק בין הלב למוח, זה דברים של... מה שנקרא דואליזם ישן, שאנחנו כמדענים, שמאמינים שהכל נובע מתהליכים חומריים ופיזיולוגיים, מחפשים הסברים אחרים שהם יותר בסיסיים וביולוגיים.
עכשיו, מה שאפשר בתולעים זה להניח שאין להם איזה רגשות מאוד...
הם כן התנסעות שלנו בני אדם על התולעים.
כן, לא, יכולות לפחד באיזושהי רמה, אני יודע, אבל...
ומה מצאתם בסופו של דבר? הצלחתם לבלבל את התולעים והן פעלו בצורה לא רציונלית?
אז קודם כל, בסופו של דבר הצלחנו, זה לקח הרבה מאוד ניסיונות, בהתחלה חשבנו שהן רציונליות כל הזמן, ולא הצלחנו לשבור את זה.
כן.
בשלב מסוים באמת גילינו כמה מצבים שבהם התולעים מתנהגות בצורה לא רציונלית.
תסביר אולי את הניסוי, מה עשינו בדיוק עם הריחות.
כשמה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים לתולעים לבחור בין ריח א' לריח ב'.
כמו התפוז תפוח שנתתם לנו פה.
בדרך כלל מעדיפות את ריח א' לפני ריח ב'. ואז אנחנו מוסיפים להם גם לבחור בין א', ב' וג', איזשהו ריח נוסף, גירוי שלישי. אם התולעים היו רציונליות לחלוטין, אז זה אף פעם לא היה משנה את העדפה שלהם בין א' לב'.
נכון, שוב נזכיר למאזינים ולמאזינות, הדוגמה שאמרתם לי, בין תפוח לתפוז, אז אם תוסיפו הגס, עדיין הבחירה בין תפוח לתפוז תישאר אותו דבר. כן.
בדיוק.
אוקיי, וכן הצלחתם לבלבל את התולעים.
אנחנו כן גידינו כמה מקרים שתולעים מתבלבלות. שזה כבר מאוד מגניב בפני עצמו, כי אנחנו מראים פה שמערכת עצבים מאוד מאוד פשוטה, יכולה להתבלבל. האי-רציונליות לא נובעת מזה שבני אדם הם נורא מורכבים, עם מוח נורא מפותח ומבולבל.
אלא ההפך.
אלא אנחנו פה בהכי פשוט שיש, עם שלושה ריחות ו-300 נוירונים, אפשר לגרום לאי-רציונליות כלכלית.
אז רגע, השורה התחתונה זה אומר שכשאני פועל בצורה לא רציונלית, זה אומר ש... מה, הגעתי לקצה גבול היכולת שלי לאבד מידע או משהו כזה?
אז הסיבה שאנחנו חושבים שלפחות בתולעת זה המצב, זה מה שגיא לא הזכיר, זה שהתולעים היו רציונליות ולא התבלבלו במשך איזה שנה וחצי.
כן.
בכל הניסויים שעשינו בהתחלה, התולעים לא התבלבלו אף פעם, וחשבנו שאולי זה לא מודל טוב אפילו לחקור את זה או משהו כזה, כי הראו התנהגות לא רציונלית גם בדבורים ובציפורים ובאמבות וכל מיני יצורים. אבל התולעת לא התבלבלה, והסיבה הייתה באיך שביצענו את הניסוי. בכל הניסויים שעשינו בהתחלה, בגלל הכוח של איך שאנחנו יכולים להפעיל את מערכת העצבים של התולעת, נתנו לה להתמודד עם קלטים שנקלטים במוח שלה בצורה לגמרי סימטרית. כלומר, ריח א' הוא ריח רק על ידי נוירון סנסורי אחד יחיד, ריח ב' על ידי נוירון סנסורי יחיד אחר, והריח השלישי שאמור לבלבל אותם על ידי שני הנוירונים. בצורה הזאת, הריח השלישי הפריע באותה מידה לקליטה של הריח הראשון והשני, ואז התולעת לא התבלבלה אף פעם. זה משהו שאי אפשר לעשות באף יצור אחר, כי אין לנו את הרזולוציה הזאת של הפעלה של מערכת העצבים. אנחנו גילינו כשמשנים את הסימטריה הזאת, כשריח C מפריע יותר בקליטה שלו, בעיבוד שלו במערכת העצבים, לקליטה של ריח א' לעומת ריח ב', אז התולעת יש לה יותר משאבים עכשיו לחוש את ריח ב', והיא מעדיפה אותו על ריח א'. כלומר, הורדנו את זה לרמה של לסימטריה, לארכיטקטורה שבה מפעילים את מערכת העצבים.
ושורה תחתונה של המחקר, מה גיליתם? כשאנחנו מתבלבלים, הכוונה היא לשוב, לחוסר יכולת לאבד מידע, לאיזה קצר שם, מה קורה במוח של התולעת? אז
בעצם יש פה איזשהו מגבלה ביולוגית בסיסית של נוירון.
כן.
של תא הצב עצמו, לא משנה אם יש הרבה או מעט מהם, ברגע שמאמיסים עליו יותר מדי גירויים, ברגע שהגירויים נקלטים בתאי הצב בצורה לא סימטרית, נוצר שם איזשהו עומס יתר, והתולעת לא מצליחה להעריך כמה שווה לה כל דבר. פתאום הערך של א' ב', של התפוח והתפוז, מתבלבלים לה, היא לא מצליחה להגיד מטר שווה, וזה מה שגורם לה להפוך את ההחלטה שלה, פתאום להתנהג בצורה לא רציונלית.
טוב, אנחנו באמת נתהל על קנקנו של הבלבול הזה, כי זה גם קשור אלינו בני אדם, שוב, בהנחה שאנחנו פועלים בצורה דומה, אבל קודם כל בואו נשמע שיר, לדעתי בשעות כאלה בבוקר, להפיל חומר מורכב יחסית, מעניין, אבל מורכב, מה, שיר? מה אתם אומרים? תשאירו?
או תפוחים ותמרים, או מנגו, בננה ומלון.
שמה, אלה רעיונות מצוינים, אבל די-ג'יי מקלר הוא אומן אבנגרד, שבוחר בצורה אקראית, הוא אדם לא רציונלי. בואו נשמע את בחירתו. שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מים וססון במאדים, מפת המים של כוכב הלכת מאדים פורסמה על ידי סוכנות החלל האמריקאית נאסא. בנאסא מתכננים בעתיד לשלוח אסטרונאוטים למאדים, כפי שאתם ודאי יודעים, והשאלה היא היכן? הם ינחתו. מחקר חדש של נאסא מציע מפה של ריכוזי המים במקום, גם כדי שהאסטרונאוטים יוכלו לשתות, אבל הם גם יוכלו לנצל את המים לייצור דלק. הדברים פורסמו ב-Geophysical Research Letters. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור חגי נצר מהחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
מה זה אומר מפת מים של כוכב הלכת מאדים? הרי אין שם מפלים ובהכרח נהרות שזורמים, נכון?
נכון מאוד. אין מפלים, יש סימנים לדברים שהיו בעבר, ויש בייחוד מים קפואים מתחת לפני השטח. אז זה בעצם מה שהם עשו, הם עושים שנים, אבל עכשיו בדיוק הרבה יותר גדול, ועם מטרה ברורה מול העיניים. מה לעשות עם זה בעתיד?
עכשיו, כשמדברים על מים קפואים מתחת לפני השטח, באיזה עומק? אלה מים שאפשר לנצל?
כן, בהחלט. יש כל מיני עומקים, זה יכול להיות עומק מאוד גדול, עשרות ומאות מטרים. הפעם הזאת הדגש הוא על מים שהם טוענים שבמרחק מאוד קטן לפני הקרקע, מתחת לפני הקרקע, הם אומרים סנטימטרים ספורים. כלומר, הם הגיעו לרמה דיוק כזאת שיודעים ממש ממש כמה קרוב לפני השטח, מה שמאפשר או יאפשר בעתיד כמובן לחפור ולהגיע בקלות למים הזאת האלו, כי מי שייסע לשם הפעם הראשונה לא ייקח משם מקדחה עמוקה לחפור כמו שחופרים כאן באירופ.
ואיך אפשר, אני מבין שלפי, לפחות לפי הפרסומים, האסטרונאוטים כמובן יוכלו לשתות את המים בהנחה שהם הצליחו איכשהו לגרום להם להיות במצב נוזלי, וגם ישתמשו בהם כדלק.
נכון, הם יעשו, הם, במים אפשר לעשות הרבה דברים. קודם כל, באמת הם יהפכו אותם למים נוזלים, וכדי לעשות את זה צריך לשים אותם, לקחת את הקרח הזה ולשים אותו במקום שהלחץ יותר גבוה. בעצם המים במאדים, הקרח הזה, אפילו אם נחשוף אותו, הוא מיד מתעדה, הוא אפילו לא עובר בשלב הביניים של מים נוזלים, הוא ישר הופך לידי מים. אז זה קל לעשות, ואחר כך כמה דברים אחרים. קודם כל, מוצאים, הם מפרקים את המים ועושים הם חמצן לנשימה, כך עושים בתחנות החלל כבר הרבה מאוד שנים. אז זה מקור לחמצן שאין על פני מאדים. ודבר שני, אפשר באמת להפוך אותם למשל לדלק, להשתמש בממן שהוא חלק ממולקלות המים ולחבר אותו עם פחמן באטמוספירה וליצור גז שיכול לבעור, גז מתאן וכולי. כלומר, זה מקור באמת באמת הרבה מעבר לצרכים הפשוטים של יום-יום, לשתות כדי להישאר בחיים.
וואו, טוב, האמת היא שכן, גם חמצן וגם אימן אלה חומרים שאנחנו יכולים לעשות בהם שימוש. זה נשמע, זה די מדהים שיש שם מים, גם במצב הקפוא. מאיפה המים האלה הגיעו לשם? זה אומר שהאם הייתה תקופה שהיו שם מים במצב נוזלי במאדים?
כן, אז ההיסטוריה של מאדים, כפי שאנחנו מכירים אותה, על פני צילומים ומחקרים, שהיו מים זורמים אפילו על פני השטח, אבל זה באמת בתקופה מיד לאחר שמאדים נוצר, לפני הרבה מיליארדי שנים. ואז בגלל התנאים המאוד שונים שהם המיוחדים, בעיקר האטמוספירה מאוד מאוד דקה, המים נעלמו מפני השטח, אבל המים שנותרו במצב קפוא מתחת לפני השטח, המשיכו ונוצרו שם, פשוט לא התעדו. אז אלה דברים שידועים. אני חושב שמה שמיוחד בהודעה הזאת, כשאני קורא אותה, כלומר מישהו שיש לו קצת יותר ידע בהיסטוריה של המחקר, בעצם מתחילים לעשות הכנה או הכנות לנחיתה על פני מאדים, נניח ב-20 השנים הבאות. זה בעצם, אתה יוצא למבצע, המבצע כבר מתוכנן, המבצע יהיה נחיתה מאוישת על פני מאדים, וזה שלב איסוף הידע, שלב איסוף המודיעין, כמו בכל מבצע, קודם כל אוספים מודיעין.
אתה אומר שאנחנו פספסנו את החלק המשמעותי בידיעה, וזה ההתרגשות שבני האדם באמת מתכוונים להגיע לשם.
נכון, אני לא חושב שפספסנו.
לא, לא, אבל אתה צודק שזה הדבר מהותי כמובן, וזה באמת מרגש. אם בני האדם יגיעו למאדים, וואו, מה המרחק של מאדים מכדור הארץ? זה לא איזה מין ירח כזה קטן.
כן, לא, זה לא ירח קטן, זה הרבה מיליוני קילומטרים, זה תלוי איך מאדים נמצא יחסית אלינו, אבל זה לא כל כך שונה מהמרחק בינינו לבין השמש, כלומר, מדובר בעשרות ומאות מיליוני קילומטרים, וזאת באמת התרגשות גדולה, אבל בינינו זה עוד לא תוכנית אמיתית, זה עוד לא תוכנית שכבר התחיל לוח הזמנים שלה לתקתק, ואנחנו יודעים שבינואר הקרוב נעשה כך, ובעוד שנה אחרת, רוצים לעשות את זה, אבל זה עוד לא כך, בייחוד בגלל אמצעים תקציביים, וכל הרבה בעיות קשות שעוד צריך לפתור. אבל זאת התוכנית, יש תוכנית ועומד להיות מבצע, והמבצע הזה הוא של כל המין האנושי. זה בהחלט התרגשות.
התרגשות גדולה. כמה זמן לוקח להגיע למאדים?
אז זה בין 4-10 חודשים, שוב תלוי באיזה מסלול בוחרים, כי לפעמים מאדים במסלול קרוב לכדור הארץ, ולפעמים הוא יותר רחוק, אז מספר חודשים, וכמובן הכוונה להישאר שם תקופת זמן ודאי, לא יום או יומיים, אלא בהתחלה אולי מספר שבועות, ואחר כך לחזור את אותה הדרך, אותו אורך זמן, וכל הזמן לשמור בהקפדה מאוד מאוד גדולה על חיי הנוסעים. זה ממש לא עניין פשוט. מסעות חלל מאוישים, זה ממש עניין מאוד מאוד מסובך, ולא לחינם לוקח הרבה זמן להכין אותם ולבצע אותם, ולא לחינם יתבצעו עד עכשיו כל כך מעט.
טוב, כן. אם חשבנו שלהגיע אל הירח זו הגשמה של חלום או פנטזיה, וואו, להגיע לכוכב לכת אחר, מאדים וכולי.
נכון, נכון.
חודשים וכולי, וואו. טוב,
זה פנטזיה אמיתית, ובייחוד אם נחשוב מה יכול להתרחש. לאחר מכן אולי בסופו של דבר להקים שם איזושהי מושבה. מקום שיערך שם מחקר קבוע, אולי אפילו מחר להציע לך ולי לעבור שם למגורי קבע. אני לא יודע.
מצב יוקר המחיה והנדלן בישראל וכדור הארץ בכלל, אולי שווה באמת להתחיל מאפס במקום אחר.
אבל היום, בנחיתה הראשונה, עדיין יהיה שם יותר יקר ויותר קר. הרבה יותר יקר על פני כדור הארץ, אבל אם מסתכלים לעתיד הרחוק, זאת בהחלט אפשרות שחושבים עליה, אבל התכנון של המבצע שלו, אני מדבר, הוא הרבה יותר מצומצם והרבה יותר מובל. קודם כל להראות שזה אפשרי, שאפשר להגיע לשם בבטחה ולחזור בבטחה. לא פשוט, ממש לא פשוט. והמים זה מרכיב.
אז יש שם מים ואפשר להפיק מהם באמת חמצן וגם מימן. יש שם אטמוספירה בכוכב הלכת מאדים?
כן, יש אטמוספירה, היא מאוד מאוד דלילה, היא בערך 1% מבחינת הגזים בכדור הארץ, מבחינת הלחץ, וגם ההרכב מאוד שונה. אין כמעט חמצן באטמוספירה, אצלנו זה 20%, וזה מיד מקשה, כי כדי לנשום צריך יהיה לייצר חמצן באופן מלאכותי. Okay. וגם היא לא מגינה על הטמפרטורה, מאוד לא יציבה, משום שהאטמוספירה כל כך דלילה, אז מאוד okay. שונה מאשר על פני כדור.
ורק שאלה אחרונה, לפני שאני עובר לגור שם, איך הגרביטציה שם? זאת אומרת, מה אני ארגיש שם ביחס לכדור הארץ?
אתה תרגיש קצת יותר קל מאשר על פני כדור הארץ.
Okay.
אני לא זוכר בדיוק, שני שליש ממשקלך או משהו כזה, אולי קצת יותר. ההבדל הוא לא כל כך גדול, תרגיש שם יותר קל. תוכל לדלג למרחקים יותר גדולים, אבל אני חושב שיהיו עסוקים בדברים אחרים, כן. לא בדיוק בדילוגים.
כנראה, אוקיי, תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור חגי נצר מהחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים לכדור הארץ. הנה, בדיוק המוסיקה מסתיימת, ואנחנו חוזרים לשלושה שיושבים כאן עם חוות התולעים, הדוקטורנט גיא טייכמן, דוקטור דינו לוי, מאזורי הנוירו-כלכלה, ופרופסור עודד רחבי, מהפקולטה למדעי החיים. התחלנו לדבר על המחקר שבו התגלו תולעים שהצלחתם לבלבל בצורה שיווקית, משהו כזה. בואו נדבר על רציונליות במוח, אצלנו במוח. מה גורם להתנהגות לא רציונלית אצלנו, מה גורם להתנהגות רציונלית בבני אדם?
אז בעקבות המחקר שעשינו, אז הבנו בעצם שהתוצר של התנהגות אירציונלית היא בעצם איזושהי מגבלה של מערכת העצבים ביכולת שלה לאבד אינפורמציה.
שזה המשפט החשוב ביותר בעצם שנאמר פה. מגבלה, כשאנחנו לא רציונליים, הגענו לקצה גבול היכולת של היכולת שלנו לאבד.
נכון, בגלל שהמוח שלנו לא אינסופי. הוא סופי, הוא מאוד מורכב, הוא משוכלל, אבל יש לו מגבלה. אז בעצם בכל רגע נתון, כאשר המוח שלנו רוצה לקלוט ולאבד אינפורמציה בעין, אז הוא בעצם צריך לחשב כמה זמן יש לי לאבד את האינפורמציה, כמה תאים אני יכול לעשות את זה, והמוח, כמובן לא באופן מודע, אלא כל הזמן במהלך האבולוציה זה התפתח, שבעצם כמה מידע אני צריך לאבד ביחידת זמן מסוימת, ולכן הרבה מאוד פעמים יש עודף אינפורמציה שמגיעה למערכת, והמערכת תגיד, טוב, אני לא מאבד את כל האינפורמציה, אני אקח רק חלק ממנה. אני אקצר את כמות האינפורמציה, אני אקצר את כמות הזמן, ולכן המידע שנכנס למערכת הוא לא מידע מלא, הוא לא מידע מהימן. ולכן הרבה פעמים, אם אנחנו מגיעים, דוחפים את המערכת לקצה, או עובדים עליה קצת, או משבשים את היכולת שלה להבין את כל מה שקורה מסביב, אז היא יכולה להתבלבל, או לפעמים לבחור את א', ובפעמים אחרות לבחור את ב'. כאשר הבסיס של הדבר הזה הוא בעצם, תחשוב שאני מגביר את הרעש במערכת. כלומר, בגלל שיש הרבה יותר רעש במערכת העצבים, אז יש סיכוי יותר גדול שאני אבחר הפוך ממה שבחרתי מקודם.
אתה אומר שאני לא רק מגיע לקצה גבול ליכולת היכולת שלי לאבד, אלא הרבה פעמים אני גם לא משתמש בכל המידע, אלא רק משתמש בחלק מהמידע כדי בכלל להתמודד עם החלטה?
זה לא רק בהחלטות, זה אחד מהמנגנונים הבסיסיים של מערכת העצבים, גם במערכת הראייה או מערכת השמיעה. כמות המידע שנכנסת היא עצומה, ואם הייתי צריך
לבחור,
אני צריך לבחור, המערכת בוחרת, כי אחרת הייתי, בשביל רק להבין מה קורה בחדר פה, היה צריך לקחת לי שעות של לאבד את כל אינפורמציה. אוטומטי. אז אני צריך לצמצם את המרחב ולצמצם את כמות המידע. והדרך שהמערכת העצבים עושה את זה, היא משותפת לכל המערכות חושים שלנו. זה לא משהו ייחודי, שונה למערכת הראייה והשמיעה וכן הלאה. וזה חוקים בסיסיים שבהם אנחנו מצמצמים את כמות המידע. אם אתם רוצים, אני אתן לכם...
אבקש לא להתערב, השיחה הפכה להיות שיחה אישית.
לא, בבקשה, עודד.
פרופסור עודד רחבי, בבקשה.
בעצם זה מה שאומרים, שאומרים שהכל בראש שלנו, זה לא באמת, מה שאנחנו חושבים זה לא תמונה אמיתית של מה שקורה בעולם, אלא כל מיני כללי אצבע או חוקים שאנחנו מכילים על המידע כדי לאבד אותו, ומה שיש לנו בראש קצת שונה ממה שיש בעולם האמיתי.
זאת אומרת, לא רק שאני באמת לא חווה את המציאות, אלא באמצעות החושים שלי, גם מה שמגיע באמצעות החושים עובר איזשהו סינון ועיבוד חלקי, ואיכשהו אני בוחר לאבד.
זה קורה בכל מיני רמות.
וואו.
אבל באמת, מה שאנחנו ראינו לגבי התולעים, מתי הן מתבלבלות, זה היה מתאם. ראינו שבמצבים מסוימים התולעת מתבלבלת, ובמצבים אחרים היא לא מתבלבלת, והסברתי שזה אולי קשור לסימטריה באיך שחשים את. אבל זה רק מתאם וזה לא סיבה. אבל הכוח של התולעת, וזה משהו שאין שום סיכוי לעשות בבני אדם, כי זה גם לא אתי, זה שאפשר לשנות לה את מערכת העצבים ולראות איך זה משפיע. אז מה שאנחנו עשינו, השתמשנו בחיות מהונדסות גנטית, כך שעכשיו נתנו להם עוד משאבים לקלוט את הריחות. למשל, במקום שהריח א' יקלט רק על נוירון אחד, הוספנו לו על ידי שינוי גנטי של התולעת עוד נוירונים שיקלטו אותו. אז הרחבנו את רוחב הפס של היכולת שלו להתמודד עם הריח, ואז החיה הפכה להיות רציונלית שוב.
די, אז ממש שוכחתם שזה.
נכון, וזה כבר סיבתיות, וגם באותה...
רגע, זה אומר שאתה יכול להרחיב גם אצלי את היכולת לאבד מידע?
או לצמצם אותה, כן. אז בתולעים עשינו גם את זה.
אוקיי, כן, די. הצלחתם לשדרג את יכולת העיבוד של התולעים באמצעות הנדסה גנטית.
נכון, ועשינו את זה בכל מיני דרכים, ככה שאפשר לראות שהחוק שלנו הוא באמת אמיתי.
וואו, תשמעו, כל הכבוד, איך התחיל המחקר הזה?
אתה יודע, משיחת מזרון כזה, שאני מאוד מתעניין באי רציונל באופן כללי וקבלת החלטות, עודד הוא מומחה עולמי לחקר תולעים, אז אמרנו, בואו נראה מה אפשר לעשות.
וואו, והצלחתם לשדרג, ובכל זאת, לא בכל זאת, אלא להוכיח שבאמת זו מגבלה של עיבוד. האם זה אומר שכל הרגש שלי הוא סוג של מגבלה של עיבוד או שלא?
זה תלוי אם זה באג או פיצ'ר. למשל,
זו השאלה.
כן, אז בדיוק. למשל, בתולעים, אוקיי. אפשר היה לחשוב, אולי כשריח א' וריח ג', האופציה המבלבלת, נוכחים ביחד בעולם, כן. עכשיו יש קונטקסט אחר. ועכשיו צריך להתייחס אחר. זה לא אירציונליות, זה היפר-רציונליות. למשל, יכול להיות שריח א' הוא משהו מאוד מושך, אבל השילוב של ריח א' וריח ג', הוא עכשיו משהו רע, הוא איזה משהו שהורג את התולעת. אז אולי כששניהם נוכחים ביחד בצלחת, היא אמורה להתנהג אחרת, וזה לא... וזה לא, היא לא טועה. אבל עשינו ניסויים כדי להראות שזה לא, שזה לא פיצ'ר, שזה בג. אז למשל, ריח א' פחות מושך מריח א' ועוד ריח ג'.
כן.
כי כולם ריחות טובים. נכון, נכון, אז נכון, אם אוקיי. אני משלב בשניהם, אז אני אעדיף את א' וג'.
אני מנסה להבין האם בדיקה או עריכת המחקר או ניסוי בתולעים זה משהו שהוא... כן נכון כדי להוכיח את מה שקורה אצלנו.
זה תמיד שאלת המיליון דולר, או כבר מיליארד דולר.
לא, כי יש משמעות לעובדה שמערכת העצבים שלנו הרבה יותר מורכבת, לא רק כמותית, אלא אני משער שיש לנו הרבה יותר קשרים וכו'.
אנחנו הרבה יותר מתוחכמים מהרבה סיבות, אבל עדיין הרבה דברים שהתגלו בתולעת אחר כך היו נכונים. אנחנו לא יודעים שזה המצב כאן, אבל בתולעת, מאז שנת 2000 קיבלו 6 פרסי נובל על מחקרים בתולעת, זאת שנקראת סי אלגנס. יש לה בערך את אותו מספר גנים שלנו, יש לנו 20,500, לה יש 19,500. והרבה דברים שמתגלים בתולעת, אחר כך נכונים להרבה יצורים. אנחנו חושבים שאם במערכת כזאת פשוטה, אנחנו חושפים בעיות כאלה של עיבוד וכתולדה גם רציונלית, מאוד יכול להיות שזה קורה גם בבני אדם, אנחנו לא יודעים. מה שאני יכול להגיד זה שאנחנו, בגלל הפשטות, וזכות הפשטות הזאת של מערכת העצבים, הצלחנו ליצור מודל מתמטי, לפרמל את זה בצורה כזאת של ממש חוקים של מתמטיקה, להבין איך הנוירונים יורים ומתי זה גורם לאירציונליות. ואותם חוקים בדיוק, אותו מודל שמסביר למה התולעת מתבלבלת, מסביר גם חלק מהאשליות החזותיות. מ-visual illusions.
שלנו גם.
של בני אדם.
כן, די.
אז את הנושא הזה הרבה יותר מבינים, הרבה יותר קל לחקור אותו, וגם חוקרים אותו הרבה שנים, ומבינים למשל, יודעים שאם אתה מסתכל על ריבוע לבן, הוא יהיה יותר לבן אם הוא מוקף בריבוע שחור, מאשר
נכון,
אם הוא יהיה מוקף
בריבוע אפור. באמת, נכון.
אז אותו חישוב שמסביר למה זה קורה, מסביר גם למה מקבלים אירציונליות. כלומר, שאירציונליות זה איזושהי אשליה של קבלת החלטות, כמו ש-visual illusions זה אשליה של ראייה.
וואו.
וזה בגלל שנוירונים בסופו של דבר יש להם מגבלה של איך שהם מחשבים, ואותה מגבלה חלה על כל מה שנוירונים עושים כנראה.
טוב, אז בקיצור, לכולנו יש מגבלה. אנחנו חושבים שאנחנו חכמים, אבל כולנו בעצם...
אנחנו מאוד חכמים.
עד לנקודה מסוימת.
כן.
אין מה לעשות.
כן, אנחנו מאוד מאוד חכמים, ואנחנו מאוד גמישים ויכולים לקבל החלטות בכל מיני מצבים.
אבל כן אפשר להתבלבל.
אבל אפשר להתבלבל. עכשיו, הבלבול הזה הוא בעצם בלבול, אנחנו מייחסים לזה בלבול, בגלל שכלכלנים לפני 100 שנה הגדירו מה זה רציונליות ומה זה אקסיום.
אז שוב אנחנו חוזרים להגדרת הרציונליות.
נכון, אבל בעצם, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על זה, יכול להיות שלא צריך לקרוא לזה בלבול בכלל, אלא רק להגיד, כן, זה תחת המגבלות, ואיך שהמוח שלנו מתפתח לאורך האבולוציה, כשהוא עשה טרייד-אוף בין כמות אינפורמציה לדיוק באינפורמציה, תחת המגבלות של מערכת העצבים, אז אנחנו עושים את המקסימום האפשרי. ועכשיו, המשוואות המתמטיות האלה שמתארות את האי-רציונליות הזאת, ומתארות את החוקיות בכל מערכות הסנסוריות שנבדקו, הוכיחו אותם שהם בעצם המשוואות שממקסמות את כמות האינפורמציה האפשרית במערכת תחת המגבלות הקיימות. כלומר, זה איזשהו אפילו יתרון.
אוקיי, אז טוב, אני לא יודע אם זה יתרון, כן? כי אני מבין שזה איזשהו מצב כנראה אופטימלי, כן?
זה מצב אופטימלי, יתרון, כן, זה יתרון, אז אולי לא יתרון בדיוק, אבל זה בעצם במצב אופטימלי תחת המגבלות הקיימות, כי אחרת הייתי או נהיה מערכת איטית יותר, או מערכת פחות מדויקת. זאת אומרת, ראיתי, שאני עד ש...
שגם שם אתה מפסיד.
ושם אני חושב, או שהאריה טורף אותי, או שאני פשוט טועה מלא, כי אני לא מקודד את האינפורמציה מספיק מדויק.
ואנחנו עוברים אל פינת החדשנות שלנו, חדשנות רפואית. עסקנו לא מעט באופן שבו טכנולוגיה מסייעת בריפוי מחלות או בטיפול במחלות כרוניות. מתברר שטכנולוגיה רפואית יכולה לסייע במקרים רבים גם במניעה של מחלות, ואפילו בתופעות כמו השמנת יתר. שלום למומחית שלנו לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם.
שלום דודו, שבוע טוב.
טכנולוגיה רפואית יכולה לסייע במקרים של השמנת יתר? לאן עוד נגיע?
איי, 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 תקשיב. קודם כל, ראיתי ככה בפתיח שלך, שאולי כדאי להדגיש שבאמת היום הרפואה שינתה את ההגדרות שלה, ומתייחסת להשמנת יתר כאל מחלה. זה דבר...
אני רוצה לחשוב אם זה, אם זה נכון מיתוגית או לא, אבל בסדר, אוקיי. כן, מחלה?
מחלה, זה... מחלה, לא סימפטום, כן. מחלה.
מעניין.
מחלה. ואנחנו יודעים שהמחלה הזאת גם הובילה להרבה מאוד מחלות אחרות, סכרת, מחלות לב וכו' וכו'. אבל הבעיה עם המחלה הזו, א', זה שהיא הולכת ומתפשטת, הרפואה המערבית לא כל כך הצליחה להתמודד איתה, אנחנו מדברים על משהו כמו 35% מהעולם המערבי שסובלים מדרגות כאלה ואחרות של השמנת יתר, וגם שבאמת יש הרבה מאוד כוחות שדוחפים למחלה הזאת, מהפרסומות ודרך מה שמכניסים למזונות, סוכרים ועוד כל מיני חומרים ממכרים וחומרי טעם, זאת אומרת, בפירוש יש פה הרבה מאוד כוחות חיצוניים וגם פנימיים של אבולוציה, של רצון לצבור ולאגור מעולם של מחסור שהאדם היה צריך להילחם על מזונו. אנחנו בעולם של שפע, אבל התודעה והגנטיקה היא אותה גנטיקה. אז בכל זאת, מה אפשר לעשות?
זאת אומרת שמה שאני אוכל היום הרבה, כי בעבר חייתי בסביבה של מצוקה מחסור. ומחסור, כן.
ברור. חיית בסביבה של מחסור.
אני רוצה להרוויח קלוריות היום, אבל זה כבר לא רלוונטי.
בגלל זה יש את כל המכניזם שאנחנו, יש לנו מחסנים של קלוריות, שזה השומן, שבעצם נועד לאל, ממלאים את המחסנים כשיש יותר, הם מתרוקנים כשיש פחות, זה הרי לא רלוונטי לעולם המערבי הסביע. אבל פעם, לפני אלפי ומאות אלפי שנים, זה היה הישרדות, כן, המנגנונים האלה. ומה שגם אז, הרי תחשוב על הטבע, הרי ג'ירפות לא עושות דיאטה, נכון? אין להם בעיית השמנה.
טוב, את צריך לבדוק, מיד שנו את המודל שלכם מתולעים לג'ירפות. למה לג'ירפות לא?
יש פרסומות לג'ירפות.
זאת שאלה טובה, אבל האם יש בטבע יצורים שהם חולים, כפי שהגדרת את זה, בהשמנת יתר? זאת אומרת, יש יצורים שמשמינים?
כשאנחנו מגדלים אותם, אז אנחנו משמינים אותם, כלבים וחתולים. אבל בטבע, כשהם בעצם חיים והם אוכלים מזון לא מתועש והם צריכים להילחם על המזון שלהם, אז כמובן שלא. זאת אומרת שזאת באמת מחלה סביבתית, בוא נקרא לה ככה. זאת מחלה סביבתית, והיא הולכת וגוברת בפירוש, והיא יש לה עלויות כדות, אבל בכל זאת הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו.
איך?
אז אני אתחיל דווקא, יש המון קבוצות של טכנולוגיות שיכולות לעזור, תלוי מה הבעיה. יש לנו הרי את כל צמידי הכושר למיניהם, שמודדים לנו כמה צעדים הלכנו, ומה הדופק שלנו, וכמה קומות עלינו, ואם אנחנו רוצים, ונותנים לנו התראה, שנעשה לפחות 250 צעדים כל שעה. שלל צמידי ושעוני כושר, שהם בפירוש מסיים, כן, בן אדם שמחליט שהיד שלו זה X צעדים ביום, 10,000, 7,000, או לרוץ, או ללכת לפחות שעה, פעמיים, שלוש פעמים בשבוע. מה שאנחנו מחליטים, אנחנו יכולים לתכנת לתוך האפליקציה שמלווה את הצמיד או את שעון הכושר, וזה בפירוש מאוד עוזר לנו. אז זאת קבוצה אחת של, של טכנולוגיות שהיא בעדנו דרך אגב, קבוצה נוספת מתחברת אליהם, אתה יודע שיש היום מוזניים או משקל חכם? זאת אומרת, היום יש משקל שאנחנו יכולים להישקל עליו, לא רק שהוא משדר את זה ומאחסן את זה בתוך אפליקציית ההלט שלנו, אלא הוא גם מראה לנו את ההתפצלות במשקל שלנו, והוא מחשב לנו את מסת השריר מול מסת השומן, מחשב לנו את, את האינדקס שלה, ה-Body Mass Index, זאת אומרת, יש היום מוזניים שאפשר לקנות בכל חנות גדולה ששולחת את הציוד ועכשיו בנתה סניף בארץ וכאלה, ופשוט להיעזר בהם. אבל יש קבוצות של אפליקציות מאוד מעניינות שאנשים לא מודעים להם שמשפיעות על השמנה. למשל, כל הנושא של האפליקציות של ניטור שינה. מסתבר שהשינה, גם הכמות שלה, הכמות הטובה של השינה, וגם האיכות שלה, החלוקה הפנימית שלה, מאוד משפיעה. כשאנחנו ישנים טוב, הדחף לאכול יורד, ולהפך, הפרעות בשינה מעלות את התיאבון, מעלות את האכילה הרגשית או האכילה הלא מבוססת, ולכן אם הבעיה היא באמת שמה, אז זה דבר שאפשר להתבונן עליו. דרך אגב, אותו דבר גם סטרס. יש שם המון אפליקציות שיכולות להעריך את רמת הסטרס, את רמת הלחץ, ובעוד לחץ לצווח קצר זה דבר מצוין, זה יכול לגרום לנו לעשות דדליין, לממש מתימות וכו', אז לחץ מתמשך זה דבר שמאוד תורם.
זאת אומרת, צריך לטפל בתופעות שקשורות להשמנת יתר או שעשויות לגרום לזה באמצעות היישומונים האלה.
דרך אגב, יש עוד, אני תכף אמשיך איתך, אבל בואו רגע נדייק שהדבר המרכזי מכל הדברים ש... ויש היום אפליקציות מייקרוביום וסורקי מזון, הדבר בסוף המרכזי שגורם להשמנה הוא עודף הכנסה על פני הוצאה. בסופו של דבר אפשר את כל הדברים וקצת להעלות הפעילות ולישון, אבל הסיפור הוא אכילת יתר. ופה כל האפליקציות...
זאת אומרת, זה לא ממש הספורט מקזז את הקלוריות במהירות שאנחנו מאמינים שהוא מקזז.
נכון, הספורט יכול לעזור לשמור על משקל, לסייע טיפה בתהליך ההרזיה. אנחנו יודעים אבל שהבעיה עם השמנה זה ש95 עד 99% מהאנשים שמרזים מעלים בחזרה את המשקל. זאת אומרת, יש לנו מחלה שהיא מחלה כרונית, שכיחה, שהיא מכרה זהב לכל מפתחי הפתרונות, כי כל הדיאטות וכל הספרים וכל האפליקציות והעולם הולך ומשמין. ובסופו של דבר צריך להגיד את זה, הבעיה היא בהרגלים ובלי מאמנים, ויש היום גם מאמנים דיגיטליים, אפליקציות של בינה מלאכותית שעוזרות באימון המנטלי, כל הדברים האחרים, דיאטה זה דבר מאוד משמין. כל מי שחושב שהוא יפתח בדיאטה וירד במשקל, שידע שכל הסיכויים נגדו אחרי כמה זמן, כמעט 100%, הוא יעלה בחזרה ויעלה עם תוספת. ואם רוצים באמת לעשות את השינוי של המוח, השינוי של הדרך שבה אנחנו אוכלים, ואנחנו רוצים שההרזיה הזאת תחזיק לאורך זמן, אז יש היום יותר ויותר גם מאמנים אנושיים, לא מאמני כושר, מאמנים מנטליים.
כן.
וגם אפליקציות שעוזרות באמת לפתח מתי זאת אכילה רגשית כזו או אחרת, מה הגורמים, מה ההרגלים, אתה יודע, אנשים צריכים לשים לב טוב טוב לאכילה שלהם, אם הם אוכלים מול הטלוויזיה כל ערב. אז ברור, ברור מה קורה, אם הם אוכלים מזונות שהם עם מאוד מאוד מתוקים, או עם הרבה מאוד מלח בפנים, אז זה לא מפסיק, נכון? תחשוב שאתה אוכל חופן שקדים טבעיים או שקדים מומלחים. ברור לך איפה ייגמר מה. אז בסופו של דבר זה מאוד מעניין, אבל צומחים היום שלל אפליקציות שהן אפליקציות אימוניות, שעוזרות באמת לאנשים לא רק לרדת במשקל, אלא באמת לשנות את אורחות החיים. כי דרך אגב, עוד דבר מעניין זה שהמחקרים מראים שאדם שמן, שהוא שומר על ההשמנה, על המשקל, הוא יותר בריא מאדם שיורד ועולה ויורד ועולה ויורד ועולה. וואו. זאת אומרת שאם אנשים רוצים לפצוח בדיאטה, והם יודעים שזה הדיאטה ה-22 או ה-17 שלהם, אז רגע שיחשבו עוד פעם, האם הם באמת יכולים לרדת ולשמר את זה, כי מבחינת הבריאות שלהם, עדיף להם להיות קצת עם השמנה ולשמור את הקו ישר מאשר כל העליות והמורדות. אז בסופו של דבר, השינוי האמיתי דורש את העבודה המנטלית, דורש את העבודה על ההרגלים, ובאמת זה מאוד מעניין שהולכות ומתפתחות אפליקציות שמסייעות בזה, יש גם כמובן תוכניות שמסייעות בזה, ועל זה אני באמת ממליצה לא לפסוח, כי בסופו של דבר רק ריבוי התוכניות והשלל האפליקציות ושלל התרופות ומה לא פיתחו, זה שכל העולם הולך ומשמין מראה שהכל לא עובד בסופו של דבר.
ואפשר באמת, המשפט בעיניי החשוב ביותר שנאמר בשיחה הזו, זה שאם באמת מכניסים כמות קלוריות שאנחנו צורכים, אז בסדר, אבל אם אנחנו מכניסים הרבה יותר ממה שאנחנו שורפים במרכאות או לא במרכאות, פשוט משמינים. זה פשוט עניין מתמטי.
זה פשוט ככה, הגוף הוא מחשב את הנוסחאות, והוא מאוד חכם בעניין הזה. אנחנו יכולים 1,000 תירוצים שזה סטרס ואני לא אוכל כלום, אבל בסוף, שורה תחתונה, אנשים שמנים אוכלים יותר ממה שהם עושים.
תודה רבה למומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה רבה.
מחקר תולעים. למי שמצטרף אלינו כרגע, שוב נמצאים איתנו שלושה, דוקטורנט גיא טייכמן, דוקטור דינו לוי ופרופסור עודד רחבי. שלושם ערכו מחקר בתולעים והצלחתם להוכיח שאפשר לגרום לתולעים להתנהגות לא רציונלית. שוב, אנחנו ניסינו כמובן להתפתל ולהגדיר מהי רציונליות, אבל כן, יש לכם הגדרה, העקביות בהחלטות וכו'. נכון? שוב, בואו ניתן איזה סיכום בעיניים של מה שעשיתם. גרמתם לתולעים להעדיף מה? לבלבל אותם בענייני ריחות? תולעים מאוד פשוטות במוחן, במערכת הנוירונים שלהם, נכון?
בדיוק. אז לקחנו תולעים עם מערכת עצבים מאוד מאוד פשוטה.
כן.
אנחנו קודם כל הראינו שאפשר לגרום להם להתבלבל, לקבל החלטות לא עקביות, להתנהג בצורה לא רציונלית כלכלית.
אתם שומעים את קולו של הדוקטורנט גיא טייכמן, תמשיך.
אז אנחנו הראינו שאפשר לגרום לתולעים להתבלבל, ובאמת אנחנו בדקנו את כל המקרים, ניסינו ללבין את החוקיות שלהם,
וגילינו... תגיד, איך התולעים האלה שרדו, סליחה שאני קוטע אותך, אבל שרדו עם מערכת נוירונים כל כך פשוטה. אנחנו מיליארדים וזה, עם 300, הם תמרנות יפה מאוד ושורדות.
אז אומנם הן פשוטות, אבל התולעים האלה בעל חיים מאוד מאוד נפוץ בכדור הארץ, הם שורדות מצוין.
כן.
במקרה גם מאוד מאוד עמידות, הן יכולות לשרוד ערבה של חודשים, הן יכולות לשרוד שני טמפרטורות.
ואני רוצה להגיד עוד חיים, משהו
כן, מאוד עמידים.
בהקשר של האייטם שאמרת בקודם, על המאדים, זה אני לא יודע אם זה נכון או לא.
דיברנו על מים, מפת מים שבנאסא פרסמו לקראת הגעת בני אדם למאדים.
זהו, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל לפחות זה בוויקיפדיה, אפשר לבדוק את זה. ששלחו תולעים לסי אלגנט,
נכון.
לחלל. כמה פעמים, ואפילו פעם, ואפילו כתוב ששלו אותם מאיזה חללית שהתרסקה בים, והם המשיכו לגדל אותם. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה נכון, אבל הם חיות מאוד מאוד עמידות.
הם שרדו מסע לחלל?
הם חיות מאוד מאוד עמידות, וארבע מתוך חמש חיות בעולם הם תולעים. זאת אומרת, זה ביפר החיה הנפוצה ביותר בעולם. אז
באמת? מה, יש כל כך הרבה תולעים בכדור הארץ?
כן, אני חושב שיש 0.3 גיגטון ב-15 סנטימטר העליונים של האפר בעולם, משהו כזה.
די.
אם אתה תוציא את התולעים מהעולם, העולם מתמוטט ויקרוס, פחות או יותר.
באמת? או שאתה רק מייצג את התולעים כי אתה אוהב אותם?
אני מייצג את התולעים כי אני אוהב אותם, אבל גם, אתה יודע, בכל ההקשר, בהקשר של אוסטרליה והשריפות, אז התולעים חשובות מאוד לאכול חיידקים שאחר כך מחליפים גזים מהאטמוספירה. זאת אומרת, הן חשובות לכל דבר כמעט.
אותה תולעת שאנחנו נגאלים ממנה, ואומרים איכס, ונגאלים ממנה, ואין לי עוד דוגמה, כי...
יש מקומות בעולם שאוכלים תולעים ככה, עם זה, בשביל פרוטאינים וכן הלאה.
התולעים שלנו, אבל הן מיקרוסקופיות, לא רואים אותן בעין, הן רק קטנות.
כן, שלכן? זה לא תולעת שממש אפשר להחזיק?
זה לא תולעת בגודל כזאת, תולעת שאנחנו צריכים מיקרוסקופים כדי להסתכל עליהן.
חן היא פשוטה כל כך, לא?
יש לה רק 959 תאים, מתוכם 300 הם נוירונים.
מה? זה, זה לא תלוי, זה כמה חיידקים שנדבקו זה לזה, והפכו לתולעה, וזוחלים ביחד. אוקיי, עכשיו הבנתי באיזו תולעת מדובר, תולעת שאני לא אוכל לראות. אוקיי, אז התולעים פשוטות, ולכן הצלחתם, או לא ולכן, ולכן אתם עורכים בהן ניסויים, ושורה התחתונה של המחקר, תזכיר לנו, ואז נדבר באמת על חוסר רציונליות. מה הצלחתם להוכיח?
שורה התחתונה, מצאנו איזושהי מגבלה בסיסית ביכולת של תאי הצב לאבד מידע, שגורמת לכך שכשמפילים על נוירון אחד יותר מדי מידע, שמעמיסים עליהם גירויים בצורה לא סימטרית, תולעת לא מצליחה להעריך את השווי של הגירויים בשבילה, נהיה לה מין קצר כזה, היא מתבלבלת, והיא מתנהגת בצורה לא רציונלית. היא טועה בהעדפות שלה.
טועה בהעדפות שלה? אז בואו נדבר על רציונליות או אי-רציונליות בבני אדם. כן, פחות אז... בתולעים...
אז במשך הרבה מאוד שנים כבר
אגב, משנות... אגב, התאהבות וכולי זה משהו שהוא לא רציונלי, או שזה כן רציונלי?
אז שוב, זה, אין לי שום דבר נגד התאהבות, אבל גם אין לי מה לומר עליו לגבי רציונליות.
בכל זאת, בוא תאלתר, כי אנחנו...
לא, כי זה לא... זאת אומרת, אם אני... אנחנו מדברים על עקביות בהחלטות, יכול להיות שאם אני כל יום מתאהב במישהו אחר, זאת תהיה הגדרה לאי-רציונליות, אבל אם אני מתאהב במישהו שהוא... לא יודע, מאוד מאוד מוזר. זה החלטה שלי, זה העדפות שלי, מותר לי, וזה בסדר, וזה לא, אני לא אגדיר את זה כאי-רציונלי.
כן, כי ההגדרה אצלכם היא יותר אופרטיבית ומצומצמת.
מצומצמת, עקביות בהחלטות, ולא מעבר לכך, על סתם באופן כללי, האם אני מתנהג בצורה מוזרה, משוגעת או משהו כזה. אבל יש הרבה מאוד דוגמאות, כבר משנות ה-50 של המאה הקודמת, לכך שאנשים מתנהגים בצורה לא רציונלית. אחד מה... וחתן פרס נובל, דניאל קלמן, עשה מזה קריירה מאוד מפוארת, להראות לנו בהרבה מאוד דוגמאות, מתי אנחנו מתנהגים בצורה לא רציונלית. יש דוגמה מאוד פשוטה, זה כאשר, למשל, אתה, אם אתה נכנס לחנות, ואתה רוצה לקנות זוג מכנסיים, והמוכר אומר לך, אתה שואל אותו כמה עולה, והוא אומר, המחיר הוא 200 שקל, אבל חבל שלא באת אתמול, זה היה 100 שקל, ועכשיו זה התייקר ל-200, אז אתה אומר, לא, זה התייקר, אני כאילו מפסיד פה כסף, אני לא רוצה, אני יוצא מהחנות, תבוא למחרת לאותה חנות, או לחנות אחרת, ותראה את אותם ג'ינס, שוב, ב-200 שקל, אבל המוכר אומר לך, תראה, מבצע, הייתה הנחה גדולה, זה היה 300 שקל, עכשיו זה ירד ל-200.
איך זה עובד עלינו?
זה הרווחתי 100 שקל. אני קונה את הג'ינס הזה. עכשיו, מבחינה כלכלית זה לא רציונלי, שפעם אחת ב-200 שקל אמרת לא, ופעם אחת ב-200 שקל אמרת כן. איך זה יכול להיות? למה? בגלל שעשיתי פריימינג לכך שהאם הרווחת, או האם הפסדת, האם הגדלתי את ההכנסה שלך, או הקטנתי את ההכנסה שלך, או האם חסכת כסף או הפסדת כסף, והמוח שלנו, בגלל שנקודת היחוס היא שונה, בין, זאת אומרת, האם העליתי את הכסף או הורדתי את הכסף, הערך של הג'ינס הזה, או של המכנסיים, השתנה, וההחלטה שלי תשתנה. כלומר, הגדרה...
כמה קל. כמה קל. לכתוב 20 שקל קו, 5 שקלים, ולגחנו.
עכשיו, כל הזמן זה הרי הדבר הכי בסיסי שעושים. אז קודם כל צריך להיזהר מההנחות האלה, כי הרבה פעמים זה לא הנחה אמיתית, אבל משווקים יודעים את זה כבר עשרות שנים, שזה עובד, כי זה משהו בסיסי במערכת העצבים שלנו, שנקודת הייחוס היא מה שקובעת, לא הערך האבסולוטי. 10 שקלים הם לא תמיד 10 שקלים, אלא זה תלוי ביחס למה. דוגמה נוספת, למשל, אם זה 10 שקלים, אם אני נוסע להודו, בגלל זה אנחנו כולנו נוהבים לנסוע למזרח אחרי הצבא, כי אני מרגיש עשיר ונהדר, כן? כי 10 שקלים שם יכולים לקנות לי הרבה. כי אני בעולם של מעט כסף, אז 10 שקלים נתפסים אצלי כהרבה מאוד כסף.
זה מה שמניע אותנו הישראלים להודו? התנסות על האוכלוסייה המקומית עם כסף?
אתה צריך לראות שם אנשים לפעמים מתנהגים, כאילו אנחנו, אני מלך העולם, אבל זה בסך הכל הוא בזבז 100 שקל במסעדה, כן? זה לא שהוא קנה בדברים מאוד יקרים. לעומת זאת, אם הוא ילך, אתה יודע, ייסע לשוויץ או לטוקיו, 10 שקלים בקושי מפית במסעדה ייתנו לו. אז זה דברים מאוד בסיסיים של אי-רציונליות בבני אדם, וזה בנוי על מערכת מאוד חוצה, מערכות בתוך המוח של חוקיות של מה שנקרא reference point. זאת אומרת, נקודת הייחוס, כל מערכת העצבים שלנו היא מערכת עצבים יחסית ולא אבסולוטית.
גם בתפיסת צבעים, אתם הזכרתם, נכון, פרופסור רחב, אתה הזכרת באמת כל מיני אשליות אופטיות וכולי, זה כנראה באותו דבר, נכון? כי אנחנו חווים הכל ביחס למידע אחר.
בדיוק, כל הזמן אנחנו ביחס למידע אחר, ויש נוסחות מתמטיות, כבר הרבה מאוד שנים, שמסבירים את התופעות האלה בעולם החושי, והיום אפשר כבר להסביר את זה גם בעולם של קבלת ההחלטות. וואו. בגלל זה קוראים לזה אשליות קוגניטיביות בעצם, או אשליות בקבלת ההחלטות, אבל זה אותם מנגנונים כמו אשליות חזותיות, או אשליות שמיעתיות וכן הלאה, וזה שוב, אנחנו חוזרים חזרה, וזה נובע בגלל שהמוח שלנו צריך לאבד אינפורמציה בזמן נתון ובדיוק נתון.
אז יכול להיות שהוא עושה את העניין ההשוואתי הזה כדי לחסוך לעצמו.
הוא עושה את העניין ההשוואתי כן. כדי לחסוך, וכדי, בגלל שהנוירונים הם מערכת או יצור או תא מוגבל, שיש לו טווח פעילות מסוים,
כן.
אז הטווח פעילות הזה צריך להשתנות כל הזמן בהתאם לסביבה. לתת דוגמה על העניין הזה של הטווח פעילות, אבל אחר כך.
רגע לפני הדוגמה, אני מוכרח לומר שאני נזכרתי במשהו שגם עלה פה בתוכנית. אתם דיברתם בעצם על מגבלה של יכולת העיבוד של התולעים, וכשהתולעים האלה מגיעות לגבול היכולת לעבד, אז היא בעצם מתחילה להתבלבל והופכת להיות אירציונל. עכשיו, אנחנו למדנו פה בתוכנית שלבני אדם יש שתי מערכות. סיסטם 1, סיסטם 2, אחת שמגבשת עליך דעה מהר מאוד, וסיסטם 2 זה משהו הרבה יותר עמוק, וזה, ואפילו יש כאלה שמקשרים גזענות לסיסטם 1, כביכול שוב נסביר למאזינים ולמאזינות, יש איזושהי טענה שיש לנו שתי מערכות של עיבוד מידע, אנחנו קולטים מידע, ואז יש מערכת שמיד פולטת תשובה, ומערכת אחרת שלוקח לה יותר זמן והיא יותר חכמה או עמוקה. זה קורה אצל תולעים? זה נכון בעיניכם?
אצל תולעים אני לא יודע אם זה קורה. תולעת, אנחנו יכולים באמת לחקור את הדברים האלה. ההגדרות האלה והתיאוריות האלה הן תיאוריות שאולי טובות בשביל לעזור לנו לחשוב על זה, ולחשוב על הבעיות ולהמציא הסברים, ואחר כך צריך לבוא ולבדוק אותם. אולי דינו יכול להרחיב על זה יותר, הוא מרגיש יותר,
לא, לא,
הוא יותר רגשי, המערכת שתיים
שלו. יותר רגשי כן. למערכת, לא, אבל... אז אני חושב שזה בהחלט יכול אולי לעזור מבחינת חשיבה על הבעיה באופן כללי, אבל כשאתה רוצה להבין את
האם יש לנו שתי מערכות?
אין לנו שתי מערכות.
לא.
קודם כל, ההגדרה של מה זאת מערכת, זה משהו לא מוגדר בכלל. יש מי שיגיד, יש שתי מערכות. אני טוען שיש 1,742 מערכות.
טענה לגיטימית, נקדיש לתוכנית שלנו.
נכון, למה לא? תלוי מה אתה סופר, איך אתה סופר. זאת בעיה בסיסית, קודם כל, בהגדרה מה זאת מערכת.
אתה אומר שזה משהו יותר קצת מטאפורי, או זה מין משהו שעוזר לנו להתמודד עם
הסיטות. אתה יודע, פרויד אמר שיש שלוש מערכות. אגו, סופר אגו ואיד, אז עכשיו צמצמנו את זה לשתיים, נו, אז בסוף נגיע לאחת שהיא יותר הגיונית, רק לנו בתור בני אדם יש את התחושה הזאת של יש לי איזשהו מאבק פנימי ואני מרגיש מהרגש והקוגניציה, אבל אין איזה הוכחות שככה מערכת העצבים שלנו עובדת, בטח שלא בתולעת עם 300 נוירונים, אין שם חלוקה למערכות. זאת מה, זאת
וכנראה שגם אתה אומר לא בבני אדם,
וכנראה גם לא בבני אדם, זה שרק יש יותר נוירונים לא אומר שפתאום אני צריך לחלק את זה לשתי מערכות. עכשיו, דבר נוסף, מה זה כשנתת דוגמה, זה שזה מהר ולאט.
כן, זו מערכת שמאפשרת לך לגבש...
אבל מה זה מהר? האם זה חצי שנייה? שנייה? שלוש שניות? איפה אתה שם את הגבול? אין גבול, כי אין באמת הפרדה. ברגע שאני מתחיל להגיד שיש גבול מסוים של עד חצי שנייה זה מערכת מסוימת, ומעל זה זה מערכת אחרת, זה משהו לא הגיוני בכלל.
זאת אומרת, אוקיי, אז העניין שהוא יותר, הוא לא ממש אבסולוטי, זה לא איזה משהו שקיים פיזית, שתי מערכות שפועלות במקביל או משהו כזה.
זה אפילו יותר עמוק מזה, זה איזושהי נטייה או רצון שלנו לחשוב שיש איזשהו איש קטן שיושב במוח ומקבל החלטות. ושיש חלקים שהם אוטומטיים וחלקים שהם
נכון,
שחושבים עליהם והם כן. זה ממש נשמה וגוף כמעט, ובתולעת אנחנו יכולים להגיד בביטחון שזה כנראה לא קיים, או שאנחנו מורידים אותה ממש לרמה של אוטומטון כזה או של מכונה שמחשבת, וקשה לפעמים לחשוב שאולי גם אנחנו כאלה.
אבל... טוב, אני שמח שאחרינו יש תוכנית תרבות שתאזן פה את העובדה שאתם בעצם מתייחסים לבני אדם כסוג של מכונות עם תאים שמעבדים מספרים או מידע.
זה אחלה מכונות, מכונות מדהימות. מדהימות,
אבל אתה אומר שעדיין מכונות? אין רוח, אין נשמה, אין שום דבר.
יכול להיות שיש, אבל אין לנו כלים לחקור אותם ולא יהיו לנו גם.
אז אין.
זאת אומרת, אנחנו מאמינים שבעצם, שוב, זאת ההנחה במדע, שהכל זה תולדה של חומר ופיזיולוגיה, ואין לי צורך לשים על זה נפש ודברים מהסוג הזה, כי אחרת אין לי דיון, אין לי יכולת להוכיח את זה, אז אני לא יכול להשתמש בכלים מדעיים. עכשיו, זה שיש לנו ב-300 נוירונים, תולעת פשוטה, מבצעת התנהגויות, ואנחנו יכולים ממש כמו שעודד תיאר, בצורה מאוד מכנית לשלוט בהתנהגות שלה, למה אם יש לי 1,000 נוירונים, או 100,000 נוירונים, או 1,000,000 נוירונים, זה יהיה מהותית שונה. אין שום סיבה להניח
ש... אנחנו בדיוק כמו התולעים...
רק קצת יותר מורכבים ומשוכללים. תולעת משוכללת, אני פעם קראתי לזה ג'וק משוכלל, אבל אולי תולעת זה יותר נחמד מג'וק, אבל זה בסך הכל מערכת הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר משוכללת, אבל באופן בסיסי, אין שום סיבה להניח על זה איזה שהן מערכות שונות, אין נפש.
במדע צריך לעשות רדוקציה.
אז אין נפש, יש לנו כבר כותרת, אין נפש לאדם. לתולעת. מדובר במערכת חומרית אחת. שפשוט, זה מערכת חישוב, אנחנו בעצם סוג של מחשבים.
יש כל מיני גישות במדע, יש גישות שחושבות שיש כל מיני פונקציות במוח, למשל מודעות, שהיא תהיה איזה emergent property, שתצוץ פתאום ותופיע מהמסובכות.
מעניין, רגע, אתה אומר פה משהו מאוד משמעותי. שמרמה מסוימת, מכמות מסוימת של נוירונים וכולי, פתאום צץ המודעות?
אבל יכולה להיות, הסבר אחר, אתה יכול לחשוב גם שלמשל, מושבת טרמיטים, בונה ארמונות מופלאים ומורכבים, אבל בעצם אף אחד לא מפקח על זה. לא יושב איזה טרמיט חכם למעלה עם זקן, ואומר להם מה לעשות, אלא זה מגיע מכל הטרמיטים הפשוטים האלה, שביחד צעת איזה
משהו. זאת אומרת שאין שם נפש קולקטיבית לטרמיטים. וואו.
ועדיין הם בונים ארמון נפלא, שנראה כאילו מישהו חשב ותכנן את הארמון.
אדם או ערמת טרמיטים ללא נפש, אין רוח, אין...
עכשיו, במדע, בדרך כלל, זה אנשים אחרים מתעניינים בדברים שונים, אבל אחת מהגישות זה שאתה צריך להתחיל מהכי פשוט. אם אתה רוצה להבין איך אטומים עובדים, תתחיל ממימן, אל תתחיל מאטום הרבה יותר מסובך, כי בחיים לא תצליח. אז אותו דבר, התולעת היא סוג של האטום של חקר המוח. כי יש לה רק 300 נוירונים. דרך אגב, המספר היה 302 עד לא מזמן, חשבו שיש לה 302 נוירונים, מתוך 959 תאים, אבל גילו ששניים מהם כנראה לא ממש נוירונים. אבל כל אחד מהנוירונים אנחנו מכירים בשם שלו, אנחנו יודעים איך הם עובדים פחות או יותר, עם מי מדברים.
איזה חיה נוחה לניסויים.
נכון, והיא חיה מאוד טובה לגנטיקה, וגילו את ארמון מהחלבונים למשל, שעובדים אצלנו בסינפסות ובמוח, גילו קודם בתולעים. ומגלים המון דברים חשובים בחיות מודל, כמו שגילו בזבובים הרבה דברים, ובחיידקים כמובן, ועכשיו בדגים. הרבה מהדברים שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים דווקא בחיות מאוד מאוד, או ביצורים מאוד 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 פשוטים.
טוב, שכנעתם אותי שהאדם הוא בסך הכל תולעת מורכבת, אין נפש, אין רוח, הכל אבוד.
לא הכל אבוד, זה לא אומר שהכל אבוד. זאת אומרת, החיבור הזה
בין זה שאין,
שאנחנו אולי משהו, מערכת מורכבת ומסובכת, אבל
עשויון חומר,
זה לא אומר שאין לנו מוסר, זה לא אומר שאנחנו לא יודעים להבחין בין טוב לרע, זה לא אומר את כל הדברים האלה. בסך הכל אומר שאנחנו לא צריכים...
אנחנו הרי בנינו לעצמנו איזושהי קונסטרוקציה, שאנחנו בעצם יש לנו תכונה שהיא מעבר לעולם החי, או איזו בינה אלוהית, שהאל נסח בנו, שוב, במטאפורית או לא, ואנחנו יותר מהתולעים. ואתם מעלים פה טענות רציניות.
אני חושב שזה קצת שחצני מאיתנו, המין האנושי, לחשוב שאנחנו יותר מכל דבר אחר, רק בגלל שיש איזשהו תהליך מחשבתי מורכב יותר.
אבל זה לגיטימי להתנסה על תולעים, או על חתולים, לא?
צריך לתעל את זה לאיפשהו, את ההתנסות, אז
זה בסדר. זו טענה, כן, זה לגיטימי גם. בדיוק, אם זה עושה לנו טוב, גם אכפת לנו. שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. סבתא מפנקת, לא רק אצלנו, חוקרים באוניברסיטת ניו יורק. גילו של הסבתא של הלוויתן הקטלן או האורקה, אותו יונק ימי שחור לבן מלשחרר את ווילי, יש תפקיד משמעותי בחיי הנכדים, הן במציאת מזון, אבל לא רק. כל זה קורה בשנים שבהן הסבתות לא פוריות, אלא המסקנה הזו החוקרים הגיעו לאחר שבחנו מאות קטלנים במשך כ-40 שנה. אנחנו רוצים לומר שלום לביולוג הימי דוקטור עוז גופמן, מנהל פרויקט הדולפינים באוניברסיטת חיפה, מחמלי, מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל, ועמית מחקר במכון ללימודי ים על שם רקנתי. שלום לך.
אוקיי, טוב, שבוע טוב.
אז אנחנו, פה ושם אנחנו שומעים על דוגמאות של בעלי חיים שגם שם יש את עניין הסבתאות, וזה קורה גם בקרב האורקות.
תראה, הלהקות הן להקות של נקבות עם גורים, והנקבות בעצם, הלהקה מורכבת מסבתות, אמהות וגורים, וכשנולדים הזכרים, אז הזכרים עוזבים ללהקה של זכרים צעירים, הם בעצם עוזבים את הלהקה. אז הגרעין של להקת הנקבות הוא נשמר, ולמבוגרות יש תפקיד מאוד חשוב, גם שמרטפות וגם ללמד את הגורים הצעירים את החיים בים ובטווח המחיה שהם נמצאים. אז התפקיד של הסבתות הוא חשוב מאוד.
אני מנסה להבין, אז מה קורה בלהקות שלהם? זאת אומרת, אלה רק נקבות והגורים? זאת אומרת,
הגורים ברגע שהם מגיעים, זה נקבות עם הבנות שלהם,
כן.
ועם הנכדות. ברגע שהזכרים מגיעים לפרקם, הם עוזבים ללהקה של זכרים, ומשם הם מצטרפים ללהקה של זכרים בוגרים. בגדול, הבחירה הגנטית מתבצעת שטווח המחיה של הזכרים הוא יותר גדול. הזכרים מגיעים לנקבות מטווחים יותר גדולים בים ובאוקיינוס, בשביל שלא ייווצר מצב שהם יתרבו בתוך המשפחה ויהיו פגמים גנטיים.
וואו.
אז הגרעין של להקת הנקבות הוא מורכב ממשפחה בעצם, והזכרים עושים את היציאה לטווחים יותר גדולים.
אתה אומר שזה לא ממש מפתיע שזה כך, כי כך בנויה בעצם על הלהקה.
ברור.
כן. עכשיו, מה באמת הסבתות האלה מלמדות את הנכדים? אוקיי, דואגות להם למזון וכולי, אבל איזה ידע הן מעבירות?
תראה, החיים בים הם מלאים בהרבה מאוד, 24 כפול 7, אתה צריך להיזהר מטורפים, אתה צריך להיזהר מבעלי חיים אחרים, יונקים ימיים אחרים שאתה חולק איתם את הטווח מחייה שלך. אז כשהאימא מתרחקת, אז הסבתא, היא לוקחת את המקום שלה. כמובן שיש להם את כל הנושא של הזיכרון, לאזורים שבהם הם חיים, ובשביל זה התפקיד הוא מאוד חשוב, העברת הידע מהאימא לגור.
אבל אנחנו מגלים פה ש... כן, יש משמעות לסבתאות בקרב לוויתנים. יש אגב עוד יצורים ימיים שיש שם סבתאות?
אצל בעלי חיים אחרים, אצל דגים ואצל תמנונים או מה שזה לא יהיה.
כן.
אני לא שמעתי על זה.
טוב, מעניין. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, הביולוג הימי, דוקטור עוז גופמן. תודה רבה לך.
בבקשה.
ואנחנו חוזרים, יוצאים מהמים ליבשה ומדברים על מערכת לא רציונלית, אז הוכחתם שאפשר לשבש את דעתן של התולעים, ובעצם הגענו למסקנה שבני האדם הם בעצם מושבה של תאים, או מושבה של טרמיטים ללא רוח וללא נשמה, סתם מערכת מורכבת שפועלת מתוך איזה אינטרסים אבולוציוניים. קדומים, איזה עוד דוגמאות יש לעבודה לא רציונלית שלנו בני האדם, או החלטות לא רציונליות?
אז אחת מההחלטות הבסיסיות שמוגדרות כלא רציונליות, זה מה שנקרא שנאת הפסד. Okay. כלומר, שאני שונא יותר להפסיד מאשר אני אוהב להרוויח. כלומר, אם אני אקח ממך 100 שקלים...
זאת אומרת, אין ערך אבסולוטי בין השנאה.
אין ערך אבסולוטי. אני אקח ממך 100 שקלים... או שאני אתן, אז זה יגרום לך למה שאני אקח פחות utility, פחות תועלת, מאשר אני אתן לך, ואם אני אתן לך 100 שקלים, כשאני אתן לך 100 שקלים, יהיה לך שווה משהו, אבל אם אני אקח ממך את 100 שקלים, זה יכאב לך הרבה יותר.
זה נזק נפשי גדול יותר.
יותר גדול, זה הרבה פעמים אנחנו יכולים כזה באופן כללי, כשאני עצוב ושכואב לי, אני הרבה יותר עצוב וכואב לי מאשר כשאני שמח. אני שמח לשתי דקות איזה יופי, אני באופוריה, אבל... כשאני נוטה לעצב או לקצת דיכאון, זה יכול לקחת הרבה יותר.
מעניין.
אבל באופן בסיסי, החוסר שוויון הזה בין רווח להפסד.
ולעיתים הפחד שלי לסכן כסף הוא משמעותי יותר מאשר היכולת שלי להרוויח, זה העניין?
אז גם יש הבדל ברמה של איך אני מתייחס לסיכון, בין אם זה ברווחים או בהפסדים. כשאני, באופן הכי בסיסי, כשאני צריך להרוויח, אז אני אהיה שונא סיכון. כלומר, אני אעדיף את 100 שקלים בטוח. לעומת למשל 200 שקלים ב-50% סיכוי, למרות שהתוחלת היא אותו דבר,
כן.
אבל נגיד, עזוב, תן לי את 100 שקלים בטוח. לעומת זאת, בהפסדים זה בדיוק הפוך. אני אגיד לך, האם אתה מעדיף להפסיד 100 שקל בטוח, או להפסיד 200 ב-50-50? רוב האנשים יגידו, אני לא אוהב להפסיד בטוח, אז הם ילכו על ההגרלה. זאת אומרת, הם ילכו על ההגרלה המסוכנת, ומה זאת ברז, אז זה הפוך. זאת אומרת, ההסתכלות שלנו לרווחים והפסדים היא הרבה פעמים שונה, וכמובן משווקים, משתמשים בזה לצורך למכור לך, בהרבה מאוד דוגמאות, אבל זה עוד איזושהי דוגמה מאוד קלאסית של שנאת הפסד, שאנחנו מבינים שהמוח שלנו מקודד ערכים לא בצורה אבסולוטית.
טוב, כנראה שזה באמת העניק לנו, הגישה הזו העניקה לנו איזשהו יתרון אבולוציוני, נכון? זה לא סתם מתגבש כך, אני משער.
כן, זאת אומרת, בטבע עדיף לך לוותר על אוכל ולא להתערף על ידי אריה, מאשר לקחת את הסיכון להרוויח את האוכל, אבל אולי להפסיד יותר.
נכון, ואנחנו רואים גם שכשאנחנו רעבים לדוגמה, חשוב על חיות בטבע, אם חיה מאוד מאוד רעבה, שיודעת שאם היא תישאר באותו עץ לדוגמה ותאכל את הפירות, והיא תדע שנגמר הפירות שם והיא יכולה למות, אז מה שהיא תעשה היא פתאום תהיה הרבה יותר אוהבת סיכונים. היא תצא ותסתכן כי היא צריכה להשיג אוכל. כלומר, המצב הפיזיולוגי שלנו, אם אני מאוד מאוד רעב, ישפיע על רמת צינת הסיכון שלי. אני אהיה יותר ויותר יסתכן, כי לא תהיה לי ברירה. אז שוב, המערכת האבולוציונית הזאת דוחפת אותנו להשפיע על כמה סיכונים אנחנו יכולים לקחת בכל רגע נתון.
עכשיו, באמת, מה שאנחנו גילינו, שזה בתולעת לפחות קורה בגלל קיצורי דרך כאלה, יוריסטיקות, כללי אצבע, שנובעים מזה שיש לנו מגבלת עיבוד למערכת העצבים. וחלק מהבעיות באי-רציונליות של בני אדם גם נובעים מכך שיש לנו משאבים מוגבלים. עכשיו, זה חשוב מאוד אם אתה חושב על אחר כך קבלת החלטות, למשל, במחשבים של AI או של רובוטים או משהו כזה,
כן.
או אם אתה חושב, למשל, מה מוביל לגזענות. גזענות, חוץ ממסורת של גזענות, צפויה לצוץ ב-AI, ב-artificial intentions, מכיוון שמה
ש... בינה מלאכותית, כן.
מכיוון שמה ש-AI עושה זה מכליל על העולם. משתמש בכל מיני כללים, מוציא כל מיני סטטיסטיקות.
וזה בדיוק מה שאנשים עושים, מדביקים כל מיני סטריאוטיפים וכולי, ומשתמשים בהכללות.
ולא שופט כל מקרה לגופו, בגופו, ולא יודע סיבה מתוצאה.
נכון.
ולכן, אנחנו יודעים, זה ברור,
ש-AI... אבל המערכות האלה, כן, מועדות לגזענות? וואו.
בהגדרה, ככה הם עובדות. אם אתה תסתכל, אז אחוז הפשיעה באוכלוסיות מסוימות יהיה יותר גבוה, ולכן, אם אתה צריך לנבא מי יהיה פושע, אתה תבחר אנשים מסוימים ולא אחרים. וזה אחת מהסיבות שצריך להבין איך זה עובד ברמה המנגנונית, כי למשל, אנחנו נרצה שמערכות כאלה, שרובוטים שמתקשרים עם בני אדם, גם ידעו לתקשר איתנו, לחשוב כמונו, וגם איתו פחות להטיות כאלה.
אז מה אם נכניס להם איזה צ'יפ של פוליטיקלי קורקט?
אז באמת צריך לשאול, עד כמה אני רוצה שהם יהיו מכונות מושלמות, ועם מידע מלא, והתנהגו בצורה הכי רציונלית והכי מדויקת, או שכשאני רוצה שהם יתקשרו איתנו ואני אתייחס אליהם כאנושיות, אולי אני
צריך איזושהי רמת הכללה כנראה כדי לפעול בעולם שלנו.
נכון, אבל אז אולי אני צריך להזריק להם קצת אי-רציונליות אנושית בעצם, כדי שאני יחשוב שהם בעצם אולי בני אדם. כי אני לא רוצה להגיד, רגע, אני מדבר פה עם רובוט, או אולי אני רוצה...
אז אפשר להפוך מכונה או פונקציה כזו לקצת לא רציונלית?
אם אני אבין את המנגנונים הבסיסיים, ואני אבין את החוקיות של מתי, מה המגבלות של אי-רציונליות, בחוקים המאוד מאוד מתמטיים, אז אני אוכל להכניס את זה גם למערכות הלומדות הרובוטיות, ובמצבים מסוימים הם יתנהגו כמונו. עכשיו אני יכול, זאת החלטה של, בוא נקרא לזה, של בוני הרובוט או של המתכנת. האם אני רוצה להכליל ולעשות אותו מאוד אנושי, או שאני רוצה לתכנת אותו במערכת מידע מלאה. עכשיו, בהקשר למה שעודד אמר, יש כבר כמה וכמה דוגמאות שבפייסבוק זה קרה, וגם בגוגל, של המערכות AI שלהם, שלמדו על הרבה מאוד אינפורמציה שהייתה ברשת.
ניסו להכליל כתות המתמונות וכולי.
וראו שיש הטיות גזעניות מאוד חזקות. למערכת הלומדת.
עכשיו, המערכת רק עושה מה שביקשו ממנה.
כן.
מוצאת מתאמים.
כן.
כן, כן, נכון, וואו.
עכשיו, אם בני האדם הם בסך הכל גזענים בבסיס, אז לא לרעתם, שוב, זה בגלל הכללות, קיצורי דרך וכן הלאה, אז גם המערכת הלומדת תהיה ככה, גם המערכת ה-AI תהיה ככה. ואז אני שואלת השאלה, כשאתה רוצה לבנות מערכת שמתקשרת עם בני אדם, עד כמה אתה רוצה שהיא תהיה לא רציונלית, או האם אתה רוצה להימנע מכל הדבר הזה, ולהפוך אותה לסופר מכונה שמחשבת הכל במדויק, אבל היא תהיה פחות ופחות אנושית.
אז מה אתם אומרים? צריך לבטל, להשמיט את הקרקע מתחת לכל ענף הבינה המלאכותית, כמובן?
לא.
מערכת גזענית ורעה? לא. לא, לא, אבל המציאות היא כנראה יותר מורכבת.
וצריך להבין גם את המגבלות של ה-AI, ולהבין איפה ההטיות שמה, ולדעת לתקן אותם, ולהבין שלפעמים צריך גם להכניס לשם חוקים, כדי להגיד להם, בואו תימנעו מההטיות האלה, בעצם לעשות אולי אפליה מתקנת ל-AI, כמו שעושים אפליה מתקנת בקבלה לאוניברסיטה.
מעניין מאוד. האם האזנה למוסיקה זה משהו שהוא רציונלי או לא? אפשר להסביר האזנה למוזיקה או הנאה ממוזיקה בצורה רציונלית? מה אתם אומרים?
אז שוב, הרציונליות שאנחנו מדברים עליה היא לא קשורה לזה.
נכון, עקביות וכולי, כן,
אבל אין ספק שהאזנה למוזיקה אצל הרבה מאוד אנשים היא מענגת. והיא גורמת לנו...
זאת אומרת, מה שעושה טוב, זו לא השאלה אם זה רציונלי או לא, זה עושה טוב.
זה עושה טוב להרבה מאוד אנשים.
עכשיו מכאן בוא נבדוק עקביות וכו'.
כן, זה עושה טוב, ראו הרבה מאוד מחקרים שזה מפעיל את מערכת החיזוק שלנו, והתגמול והמוטיבציה, כמו אוכל וכמו סמים, וכמו כל דבר אחר.
השאלה יותר רלוונטית אלינו, זה אם כשמשמיעים לך מוזיקה מותחת ומפחידה במהלך תחקיר, בטלוויזיה, זה גורם לך לקבל החלטות לא נכון.
ודאי שכן, נכון, אתה צודק.
וזה ברור שכן, אבל השאלה איך.
מעניין.
כי זה שוב דוגמה, אם אתה שם מוזיקה ברקע, אז זה בעצם שוב הקשר, שאתה משנה את ההקשר, ואז ההקשר, כשמשתנה ההקשר...
זה בדיוק הריבוע הלבן, אפור, הלבור וכו'.
ואז זה יכול להשפיע על ההחלטה. זאת אומרת, שוב, ההחלטה היא לא אבסולוטית, היא תלוית הקשר, וגם מוזיקה לגמרי יכולה להשפיע על הדבר הזה.
אז אנחנו רוצים לפנות לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו, שכבר נמצא איתנו על הקו במסגרת הפינה, אתם שואלים הקתדרה למוזיקה עונה, והנה השאלה של רינית קרפין מתל אביב, האם יש דבר כזה מוזיקה לא רציונלית? שלום לך.
שלום דודו.
מוזיקה לא רציונלית? מעניין. אוקיי.
אז כדי להבין מה זה מוזיקה לא רציונלית, בוא נתחיל דווקא עם מוזיקה כן רציונלית. כשאנחנו מדברים על מוזיקה רציונלית, אנחנו בדרך כלל מדברים על מוזיקה שנוצרה בתקופת ההשכלה, במאה ה-18. זה המאה שהעדיפה את התבונה האנושית, את הנאורות, את הלימוד, את המדע, שגורם שמסביר את העולם. עקרונות הדמוקרטיה נוצרו במאה ה-18, המהפכה הצרפתית. עכשיו, גם המוזיקה הופכת להיות אומנות שכבר לא מיועדת רק לאצולה או לתקסים בכנסייה, אלא לקהל רחב. וזה הופך אותה בהכרח להיות יותר פשוטה, מתקשרת, ישירה, פופולרית, או, לפי התוכנית שלכם היום, רציונלית. והמלחינים המובילים את הזרם הזה של רציונלית במוזיקה, היו המלחינים הגדולים, היידן, מוצרט, בטהובן. עכשיו בוא אני אדגים לך בכמה משפטים, בכמה צלילים, מה זה נקרא רציונליות במוזיקה. Okay. היידן, בסימפוניה שתכף נשמע, מתחיל את הפרק ככה. כמה שהדבר הזה הוא רציונלי, הוא מאוד סימטרי, כיוון שיש משפטים מוזיקליים מאוד מאוד ברורים. 1, 2, 3, 4, ושוב, תשובה. 1, 2, 3, תשובה. יש מנגינה, ויש ליווי. הכל מאוד ברור, מבנה המשפט מאוד ברור, וזה כמובן שאתה שומע אותה, הקהל בכל, כמובן, יש לו מערכת שלמה של רפרנסים שאומר לך, זה נכון, זה לא נכון, זה רציונלי, וכל שינוי ולא קטן ביותר גורם לך להזקיף את אוזניך ולשמוע בצורה קצת יותר משמעותית. בוא נשמע צילים מתוך הסימפוניה מספר 88 של היידן, ונראה מה זה מוזיקה רציונלית.
טוב, הצלחת להרים את האולפן, שלושת המדענים, פרופסור עודד רחבי כבר קופץ על השולחן, דוקטור דינו לוי מנופף במטפחות, וגיא טייכמן, גם הוא מרקד משמאל לימין.
וואו, היידן מזמן לא הפך לנעשה אפקט כזה על כך.
אבל זה באמת עליז וחביב וחוזר על עצמו, ותבניתי במובן החיובי, זה רציונלי וכיפי.
מאוד רציונלי וכיפי, ולכן זה הפך להיות פופולרי. כשהיידן כותב את היצירות האלה, זה כבר לא לקהל קטן של אצולה בארמון, אלא זה כבר מוזמן לקהל שיושב באולם קונצרטים, ואתה צריך להעביר לו מסרים מאוד מאוד ברורים, פשוטים, רציונליים, וזו מוזיקה שמתקשרת באופן מיידי.
שומעים שוב את המוזיקה של היידן, שידוע במסחריות שלו. מדובר כמובן, הנה הדור החדש שהרס את המוזיקה, כן.
כן, אבל אנחנו מתקדמים תקופה היסטורית הבאה, זה נקרא כבר התקופה הרומנטית, זה המאה ה-19, ושם כבר המלחין דווקא עובד על החשיפה של האי-רציונלי בתוך נשמתו, שזה מערכת של פחדים, אמונות תפלות, אהבות, צנאות, ואז כבר המוזיקה כבר לא יכולה להיות פשוטה, שקופה, רציונלית, המשפטים מורפלים, המנגינה קטועה, והדוגמה האידיאלית היא יצירה שנקראת הסימפוניה הפנטסטית של מלחין צרפתי בשם הקטור ברליוז. והקטור ברליוז הזה הוא חולה, יש לו מה שקרוי קיבעון, במוזיקה זה נקרא אידאה פיקס, איזה מחשבה שנראית כמנגינה שרודפת אחר בכל מקום בעקבות האהובה שזנחה אותו, וכל פעם שהוא מגיע לאיזה מקום, בחיק הטבע, בנשב, בחלומות, המנגינה רודפת אחריו. אז כמובן, המוזיקה נשמעת אי-רציונלית לחלוטין, כיוון שכל מה שהוא מנסה לתאר הוא איזו תחושה אי-רציונלית. בוא נשמע קטע מתוך הפרק האחרון של הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז, קטע שנקרא שבת המחשפות, שזה הרגע שבו העולם עולה בלהבות, ושומעים פתאום גם את הצלילים ברקע של מנגינה נוצרית עתיקה שנקראת דיאס אירה, יום הדין. העולם עולה בו לעבוד וכל אחד עומד למשפט לפני בוראו. דוגמה מופלאה לאי רציונלית במוזיקה במאה ה-19 כבר, סימפוניה פנטסטית של ברליוז. שים לב, הרסו לנו את הרציונליות.
נשמע כמו פסקול של סרט או משהו שמתאר משהו שקורה, אבל מעניין, אוקיי.
זה משהו קורה כי זה מוזיקה שצריכה להיות מה שקרוי, שתתאר עולם מאוד מסויט, אבל עולם שייתן לך מערכת של אסוציאציות מאוד ברורה. והמנגינה הזאת שזה אתה שמעת, זה מנגינה שכל נוצרי מכיר, זה מנגינה דיאס אירה, זה יום הדין מתקרב, דודו.
טוב, אנחנו מיד נערך ליום.
זה, אבל העניין זה מופיע בצורה אי-רציונלית, זאת אומרת, זה לא בא בצורה כזאת שאתה מכין את זה באופן ברור, אלא פתאום זה מופיע, והדברים האלה, ההחלטות האלה, הלא ברורות ואי-רציונליות, זה מה שעושה את המוזיקה הרומנטית במאה ה-19 לכל כך מרתקת וכל כך שונה מהסדר והמשטר המדויק של היידן ומוצרט. עוד דוגמה אחת מהתקופה הזאת דווקא, כי זה יצרה מוזיקה מאוד יפה, זה יצירה מאוד מפורסמת שנקראת לילה על הר קרח של המלחין הרוסי מוסורסקי. גם תגיד לי מוזיקה לסרטים, כי זה השתמשו בזה בסרט פנטזיה מפורסם של וולט דיסני, אבל שם האי-רציונליות הזאת מורכבת משימוש מאוד דרמטי בתזמורת, משימוש בדיסוננטים בלתי נשלטים, שזה חלק מאי-רציונליות, שאתה נותן, זה מרווח מאוד דיסוננטי, אבל אתה לא דואג לפתור אותו, אתה לא דואג להוביל אותו בדרך רציונלית, אלא אתה מביא אותו, משליך אותו בפני המאזינים, והולך למקום אחר. אז, אבל האפקט שזה יוצר, זה אפקט של פחד, ואפקט של, עוד פעם, לתאר איזושהי תמונה שאין לה עליה שום משמעות רציונלית. לילה על הר קרח, מוסורסקי.
Thank you. שוב, היצירה לא נכתבה כמובן לשום דבר מלבד לעצמה, נכון? זאת אומרת, היא לא עבור סרט או משהו כזה.
לא, 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 אבל אנחנו...
כן, ודאי שאנחנו...
איכשהו השתמש בזה אחר כך,
רבות
וטובות בכל מיני סרטים, והמפורסם ביותר זה כמובן הפנטזיה של וולט דיסני, שהיא לקחה את המוזיקה הקלאסית ועירה אותו בצורה שכל ילדי העולם יוכלו לתאר את ההר הקרח במוחו הקודח של מוסורסקי, שהיה באמת מוח קודח. אז היינו במאה ה-18 אצל היידן עם הרציונליות המאוד מאוד פשוטה, לכאורה פשוטה, מתחילים להתעמק בה, רואים שגם היא לא כל כך פשוטה, אבל לא חשוב. הגענו למאה ה-19 עם המלחינים הרומנטיים, שדווקא האי-רציונליות, הפחדים, האמונות התפלות, האי-הגיון הוא הדבר המוביל אותם. במאה ה-20 זה מגיע כבר לקיצוניות. ואז במאה ה-20 לוקחים את השפה והופכים אותה לאי-רציונליות. לוקחים את השפה, שוברים אותה, במקום שהשפה תהיה כלי להעברת מסר, נרטיב ברור, הופכים אותה לאוסף של צלילים, הברות, שאפשר לשחק בהם באופן חופשי וליצור אפקט אי-רציונלי, אבל מצד שני מאוד מאוד אמוציונלי. דוגמה נפלאה נמצאת ביצירה של המלחין איטלקי בשם לוציאנו בריו, אמצע המאה ה-20, שנקראת סקוונצה לכל סולו. שים לב, הזמרת משתמשת ברצף של הברות, אפקטים גרוניים קיצוניים, אבל נוצרת על ידי כך איזו מונודרמה אנושית אמוציונלית מאוד חזקה, אבל אי-רציונלית. אתה לא מבין מה היא אומרת, אבל אתה מבין שהיא נרגשת מאוד. בוא נשמע, זו דוגמה קיצונית של אי-רציונליות במודרנה של המאה ה-20.
טוב, כמובן פונים למאזינים ולמאזינות להישאר איתנו.
להישאר איתנו עוד 30 שניות.
ג'יי מקלר מבטיח להעביר את השיר לפלייליסט, כמובן, של 88. כן.
אני אעביר את זה במלואו. זו יצירה שלא יותר מאשר 8-9 דקות, אבל היא עשתה מהפכה בעולם המוזיקה. אמצע המאה ה-20, אנשים מחפשים דרך להביע בצורה אי-רציונלית כל מיני מערכת של רגשות אנושיים מאוד ברורה. אבל זו יצירה מאוד מפורסמת. בכל האקדמיה למוזיקה שומעים אותה במהלך הלימוד של מה שקוראים תולדות המוזיקה של המאה ה-20. אבל אם נסיים במשהו, רציתי בכל זאת לא להשאיר אתכם עם האפקט הזה המאוד מרשים של לוציאנו בריו, אז נחזור לרציונליות ולשפה ולחוקים הברורים שלה ולתחביר. אז נזכרתי בדבר הכי רציונלי שאנחנו לומדים בכיתה א', אומרים לנו, דנה נמה, דנה קמה, דנה מקפלת את הפיג'מה, וברגע שאני חורס החרוזים האלה ובונה משפטים, מיד אני נזכר בנומי שמר ובגשש החיוור ששרים לנו את השיר שאני כל כך אוהב, שלום כיתה א', אז הרציונליות נמצאת אולי אצל ילדי כיתה א', אחר כך היא מתחילה כבר כמובן להתקלקל.
אוקיי, תודה רבה למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיני פרופסור משה זורמן. בואו נשמע את זה, להתראות ותודה. מוזמן, בבקשה.
אז דווקא יש מחקרים בבני אדם שראו, שמדדו מתי אנשים מתחילים להיות לא רציונליים,
כן.
וראו שילדים בערך עד גיל 8, בסך הכל הם נהיים מאוד לא רציונליים, וכשהמוח מתפתח ויותר מגיל 8-9, הרציונליות מתחילה להיבנות יותר ויותר. כלומר, כשהרציונליות מושפעת מהתפתחות המוח, כשהמוח יחסית... יחסית פשוט, הוא יותר נוטה לאירציונליות במטלות שנתנו, וכבר בגיל 12-14 היכולת חישוב התפתחה, ואז הילדים בעצם...
איך הילדים מתמודדים עם באמת כיתה א'?
זה אני לא יודע באופן כללי איך הם
מתמודדים. צריך באמת חשיבה רציונלית, לא כדי ללמוד שפה, מתמטיקה, מספרים.
נכון, אז שוב, אנחנו ראינו שאפשר, שגם רגש הוא חלק מהמערכת הרציונלית, ואני חושב שראינו פה דוגמה עם המוזיקה, שזה בעצם... הגדרה מאוד שונה לרציונליות ואי-רציונליות.
כן, נכון, נכון, זו ההגדרה, שזה... אתה צודק לגמרי. כן, אם אתם רוצים לומר משהו, כן. זה הזמן, כי בעוד שתי דקות כן, אנחנו כבר נפנה את הכיסא,
השידור יעבור לדוד. אני אגיד משהו סופר מהיר על מוזיקה דווקא.
בבקשה.
שהדוגמאות שניתנו הרבה קשורות גם לרגשות וכולי,
נכון.
ואיך זה משפיע על רציונליות. ואנחנו דיברנו על כך שדווקא אפשר להסביר אי-רציונליות לא על ידי רגשות, אלא על ידי נכון. איזושהי תהליך שעבר אבולוציה, ומאופיין באקראיות וחוסר עקביות. ודווקא אני לא מבין כלום במוזיקה קלאסית, אבל יש מלחין ישראלי שנקרא איגל מירטנבאום, שעובד על מוזיקה אירציונלית מהבחינה הזאת. אני לא יודע אם הוא מגדיר אותה אירציונלית, אבל מוזיקה אקראית...
אם פגעת בו, אנחנו מבקשים סליחה. אלא אם הוא אוהב את ההגדרה הזו.
לא, אבל מה שהוא עושה זה שהוא יוצר מוזיקה על ידי אקראיות וסלקציה. בחירה... של צלילים וכל מיני, וזה יותר דומה למה שאנחנו רואים בתולעים. אין להיות, לפחות בתולעים, אירציונליות, קבלת החלטות לא עקבית, נובעת מתהליך אבולוציוני, שיצר להם מערכת עצבים מסוימת, שמשתמשת בקיצורי דרך, ויש לה מגבלות פיזיקליות, מגבלות לדרך הפעולה שלה, שגורמות לה להטיות מסוימות.
וואו, אז הנה למדנו לא מעט מהתולעים האלה, הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו. אז בואו נודה לכל מי שהיה כאן, הדוקטורנט גיא טייכמן, דוקטור דינו לוי, חוקר נוירו-כלכלה מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור עודד רחבי מהפקולטה למדעי החיים. תודה רבה לשלושתכם שהייתם כאן איתנו. תודה רבה לעורכת אלכסנדרה לוי, קירה מפיקו, אבי שמי לביצוע הטכנית, דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. תודה לרז חסון שנמצא איתנו כאן. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות. We'll be right back.